כאן רשת בית. אסתי פרז בן עמי. כאן רשת בית.
עכשיו ועוד 5.5 דקות בחצי היום, שלום לכם. עורכת המשדר היא אפרת וייס, בהפקה רחלי לוי ואורנה ברוכמן, לריסה בלטר-קאצי טכנאית השידור. אלפיס כבר כאן, שלג יורד ברמת הגולן, גשם שוטף באזורים רבים בצפון, קר מאוד בכל הארץ, ובירושלים מחכים לשלג, אבל כרגע השמש זורחת בשמיים די תחולים עם עננים, למרות שפה ושם מדווחים בכמה שכונות שכבר השמיים נראים קצת יותר אפורים. אז מיד כל עדכוני מזג האוויר מרחבי הארץ, כל מה שקורה עכשיו וכל מה שיקרה בעתיד, וכל מה שאתם רוצים וצריכים לדעת, להערך לשעות הקרובות. בואו נגיד שלום, רק שלום, לשניים. ורד פלמן בירושלים, שלום. ורד, שלום.
שלום, שלום אפסי.
תכף נהיה איתך. שלום. רובי אמרשלג, שלום. איפה אתה?
שלום אסתי, אני בערי הגליל, מביט על הגשם שיורד בחוץ.
עוד מעט נהיה עם שניכם. אבל מי שגונב לכם כרגע את הדרמה, זה ענייני הקורונה שגונבת את הדרמה לכולנו כל הזמן. מה שקורה עכשיו זה מתווה הבידודים שנמצא על סדר היום בדיון. משרד הבריאות, כך נראה, מתנגד להתחיל מחר את מתווה ביטול הבידודים במערכת החינוך. ראש הממשלה כנראה עדיין מתעקש. גילי כהן, כתבתנו המדינית, איפה זה עומד? שואלים ההורים, בידודים או לא בידודים ממחר?
ממש כך אסתי, וגם אני שואלת מה הולך לקרות מבחינת מתווה הבידודים החדש, אמור לפתור מבידוד תלמידים וילדים עד גיל 18. כרגע מתקיים דיון אצל ראש הממשלה נפתלי בנט, שכפי שציינת, מתעקש למדי להתחיל את המתווה כמתוכנן מחר. הפרטים הטכניים עצמם אגב לא הוצגו לציבור, איך בדיוק זה יקרה עד הסוף, וזה חלק מסימני השאלה שאופפים את המתווה החדש. משרד הבריאות מעוניין לדחות את המהלך בשבוע, אבל ממה שאני מבינה, בסופו של דבר כן צפויה איזושהי פשרה בין הצדדים. המתווה, ממה שאני שמעת, יתחיל במועד, זה עדיין לא נסגר. יכול להיות שיהיו שינויים נוספים לאורך הדרך. מה שמטריד את משרד הבריאות זה בעיקר העלייה בנתוני האשפוזים של ילדים, החשש מתסמונת פימס, אבל בשורה התחתונה הכל כרגע נמצא בדיונים, הכרעה צפויה עוד היום, כי פשוט המתווה יתחיל מחר.
גילי, תודה. עוד מעט נמשיך ונתעדכן. ובשעה השנייה של בחצי היום, לקראת יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, מחר נהיה בקהיר עם השגרירה שלנו שם, אמירה אורון, וטקס ראשון שמציין את השואה שם במצרים. נהיה גם עם רחל יהושע, ניצולת שואה מסינגפור, כן, מסינגפור. היא לראשונה הוכרה עכשיו כניצולת שואה אחרי כל כך הרבה שנים. היא הייתה אז ילדה בת 7 במחנה כפייה, מחנה העבודה של היפנים. כמה אכזריות היא ומשפחתה עברה שם, אנחנו נשמע את הסיפור שלה. הנה אנחנו מתחילים.
תחתונים, גרביים, צעיפים, כל הדברים לחורף. הם רוצים הרבה...
ותכף נשמע מי קונה גרביים ולמה לחורף, תכף נשמע את הקולות האלה. אנחנו הולכים עכשיו לשלג ולמזג האוויר, קודם כל אליך, רובי המרשלג, שלום.
שלום, אסתי, צהריים טובים. אני כרגע בהרי הגליל, כאן יורד גשם שוטף מאז שעות הלילה, אבל הסיפור האמיתי הוא בצפון הגולן. כרגע שם החל לרדת שלג כבר בשעות הלילה, צירי תנועה רבים בצפון הגולן כבר נחסמו, ובשעה, שעתיים האחרונות, יש שלג גם בפסגת הר מירון, גם בשכונות הגבוהות בצפת, נראו כמה פתיתים לבנים, ובשעות הקרובות זה רק ילך והתגבר, מראות מאוד יפים, וכרגע הרבה כבישים שסגורים, ואני ממליץ מכאן לכל הסקרנים לא לנסות להתקרב, לא לנסות להתחכם, כי מדובר באמת כרגע בנהיגה מאוד מורכבת, הכבישים נחסמים כל הזמן, המפלסות לא מצליחות לעמוד בקצב, ובשעות החשיכה כבר לא יהיה פילוס של כבישים, אז לא כדאי לשחק עם זה. בואו נשמע כמה קולות של אנשים שמחים בבוקר הזה.
בוקר טוב, בן סיוון, שלג נערם במהירות אדירה, המעלות פשוט צנחו, נהיה פה קר בטירוף.
באתי לראות את הכניסה למערת פאר, שמנקזת את כל הסביבה פה, מערה קרסטית למרגלות רכס מירון, אבל אין מערת פאר. כל השטח הפך להיות קערת ניקוז אחת.
כן, אלה הקולות, הקול האחרון ששמענו של אביתר ליפמן, מורה הדרך, שביקש לטייל במערה שהיא למעשה בור, והכל שם מלא במים לחלוטין, אז גם הרבה מאוד גשם, למרות שמפלס הכנרת עלה ביממה האחרונה בשני סנטימטרים בלבד, מן הסתם זה צפוי לעלות יותר בימים הקרובים, וכאן נערכים לקראת תקלות, יש כאן הרבה מאוד מפלסות ביישובים שנערכו כדי לפתוח את הצירים, יש הנחיות מדוקדקות לתושבים, אפילו באיזה צד של הרחוב להחנות את המכוניות, כדי שלא להפריע למפלסות. הלימודים היום ברוב היישובים הגבוהים מתקיימים מרחוק, מהבית, כך שעושים כל מאמץ כדי שתהיה כמה שפחות תנועה על הכבישים. גם מגן דוד אדום, כוחות ההצלה והמשטרה ערוכים כדי לתת לסיוע, כך גם בחברת חשמל שתעשה מאמץ להחזיר את החשמל במקרה של תקלה, גם אם זה אומר לטפס על עמודים גבוהים בתנאי מזג אוויר סוערים.
רובי, תודה רבה. תהנו שם מהשלג, אנחנו מקווים שהוא בדרך אלינו. עוד מעט נדבר גם עם תושבי רמת הגולן, ונשמע עוד על הלבן לבן הזה. תודה רובי.
תודה.
אז כאן בירושלים מחכים לשלג, ירושלמים ותיקים נשמעו מאוד סקפטיים הבוקר, אבל ירושלמים ותיקים תמיד סקפטיים. השלג בירושלים צפוי להיערם, 10-20 סנטימטר, מוסדות החינוך ייסגרו היום כבר מוקדם יותר, והתושבים, כמו שאמרנו, תמיד הם לא כל כך מתרגשים, כי הם תמיד חשדנים, ויש בכלל חלקם שלא כל כך מסמפטים שלג, גברת פלמן, שלום.
כן, שלום אסי. אז ירושלים קר, קר מאוד, אבל היה בוקר כל כך שמשי, שבהחלט היה אפשר באמת לטעות מתי ואיך תגיע הסופה הזאת, אבל בשעה האחרונה קצת יותר עננים. והעירייה ורשויות הביטחון וההצלה השלימו את הערכותן למזג האוויר הסוער ולשלג, שכאמור צפוי לרדת החל משעות אחר הצהריים ארץ, וגם להיערם, עיריית ירושלים הכינה כ-200 מפלסות שלג, בעיקר טרקטורים כאלה כמו שאנחנו מכירים, ומפזרות מלח, פתחה מקלטי חירום לדרי רחוב, מערך הרווחה תוגבר, ופנה גם לקשישים ולאנשים בודדים, המשטרה ערוכה בדגש על צירי התנועה וגם על אפשרות חילוץ, השאלה הגדולה האם הכניסה לירושלים, כביש אחת, ייסגרו לתנועה ומתי, מבחינת המשטרה הרצון הוא לשמור על הצירים פתוחים עד כמה שאפשר, ושירותי הכבאות וההצלה תגברו את מצבת כוח האדם בתחנות הכיבוי, הכינו ציוד חילוץ יהודי, כך גם במד"א והתושבים, נראה שהילדים הם שבעיקר מתרגשים האפשרות לשחק בשלג, ובכל זאת יש גם מי שיצאו להתחמש בכפפות, בואי נשמע כמה מהקולות מהעיר הזאת.
תונים, גרביים, צעיפים, כל הדברים לחורף. האם רוצים הרבה כפפות לילדים? הילדים, זה היום של הילדים. אפילו לא יודעים אם ירד פתיתי שלג, ועדיין את אנשים מכינים את עצמם, משתגעים. למה? כי אמרו בחדשות. אנחנו מחר נפתח, והכל תלוי כמובן במצב. אם יהיה לנו איך להגיע לעבודה, אז נפתח. ואם לא, אז לא. הכל תלוי במזג אוויר. הולך להיות פשוגה לפי מה שהבנתי. אנשים באים מגיעים לפה מכל הארץ. שמים שיש שלג, אז הרבה תיירות. באים, נופשים פה כמה ימים.
הקור הזה, אני רוצה להאמין שיש שלג. קצת לבן, קצת פתיתים, למה לא?
כבר היינו בבית עם כל הבידודים, לפחות נצא כבר לחגוג, וגם הילדים יענו. זה כולנו מחכים לשלג.
לא צריך להיערך לדעתי יותר מדי, זה לא סופה עכשיו של שבוע, זה סך הכל יומיים. יש אוכל במקרר, יש אוכל בבית, דאגנו לזה, אז זה לא חוששים.
בטוח נצא ונהנה מהשלג, לא רואים...
איש שלג נעשה.
כן, והיום מסיימים הלימודים ברחבי ירושלים בשעה 3 כדי לאפשר לתלמידים להגיע בבטחה הביתה. ומה מחר? שאלה גדולה, מה יקרה מחר? אני בטוחה שיהיו גם הורים שיבחרו למרות כל הבידודים והימים הארוכים הילדים בבית. יהיו כאלה שיבחרו בכל מקרה להשאיר את הילדים כדי ליהנות אולי מהשאריות שלג שיהיו ועד כמה שיהיה. ובואי נשמע את יואב זמרן, ראש מנהל החינוך בעיריית ירושלים.
היום בשעה 3 הסתיימו הלימודים, מערכת ההסעות של החינוך המיוחד נערכה בהתאם ותפזר את הילדים ברוגע ובצורה בטוחה. הצהרונים ייפתחו בזמן ויתנו את ארוחת הצהריים ויפעלו עד שעה 3 ומשם הילדים יתפזרו הביתה. לגבי פתיחת יום הלימודים מחר בבוקר. היום בערב תארך הערכת מצב בראשות ראש העיר, ובהתאם להחלטות ההודעות יצאו לתקשורת.
כן, ואנחנו אסי נמשיך ונעדכן מכאן מירושלים, שבתקווה למי שרוצה לראות קצת שלג, אז אולי יערם כאן. מקווה כך.
ורד פלמן, תודה רבה לך.
תודה.
שלום לחזאי הראשי של מטאוטק, נחום מליק.
שלום, צהריים טובים אסי.
תשמע, אם לא ירד שלג בירושלים ובסביבתה הגבוהה, יש לך עסק עם הרבה מאוד אנשים וילדים שמחכים. אתה יכול להתחייב עכשיו ב-12 ורבע שירד שלג כזה שיערם?
אני יכול להתחייב במונחים של תחזיות שירד שלג. זה הסיכויים הגבוהים ביותר מבחינת החיזוי, שאף פעם לא 100%, אבל הסיכויים הגבוהים ביותר לחיזוי לשלג שצפו היום בערב.
בחוץ בירושלים, השמש זורחת, יש אמנם עננות, קר, צריך לומר, אבל לא קור של שלג עדיין. אז איך זה הולך להשתנות?
בדיוק, דווקא זו הנקודה, זה מעולה שהיה בוקר שמש ולא מאוד קר. הניגודיות הזאת שתפקוד אותנו מעכשיו ועד הערב היא זו שמוסיפה את האנרגיה לסופה, וזה מעולה. כלומר, אנחנו רואים עכשיו את החזית הקרה ממש מול חופי הארץ בים, היא עושה את דרכה אלינו, אנחנו רואים את התנועה מזרחה, ואנחנו רואים את האוויר הקר במפות שלנו שהוא גם כן צפוי להיכנס בשעות אחר הצהריים וערב, ועם כל הדברים האלה ככה התנקזו להם לאותם שעות, אנחנו מאוד מקווים שזה יקרה.
אז איך הסופה עכשיו עושה את דרכה, אלפיס, זאת... שהייתה ביוון, הייתה בטורקיה, נכון. עברה מעל הים, אנחנו מבינים שהיא כבר בצפון הארץ, היא כבר התחילה ובגדול, ברמת הגולן אנחנו כבר שומעים על שלג שם, וגשם שוטף בחלק מן המקומות בצפון, ומאוד קר שם. מה הדרך שהיא עושה עכשיו?
זו מערבולת של אוויר שהיא מתערבלת לה מולנו בים, והתנועה שלה היא כל הזמן מזרחה, והרוחות הן דרום הערביות בחלק הקדמי שלה, ולכן הצפון נהנה קודם מהאירוע הראשון. התנועה שלה מזרחה תגרום לכך שכל העננות הזאת, כל המסה הזאת, תיכנס גם למרכז הארץ, ובשעות אחר הצהריים גם לאזור יערי ירושלים, ולכן מכאן אנחנו חושבים קודם כל שיהיו משקעים, קודם כל שירד גשם, הגשם יתחיל בשעות אחר הצהריים, ואז הוא יתפשט לאזורים הפנימיים של הארץ, לאזור הרי יהודה ושומרון, ואז השלג צפוי להתחיל לרדת, הטמפרטורות ירדו בהדרגה, עכשיו באמת הכתבת שלכם ציינה שהיה שמש, הטמפרטורה כעת בירושלים היא רק 9 מעלות, בשעות אחר הצהריים הטמפרטורה תתחיל ליפול, בשעה 5 יהיה בסביבות ה4 מעלות, וברגע שהטמפרטורה תרד ל2 מעלות בסביבות 6-7 בערב, אז יכולים כבר להתחיל הפתיתים הראשונים, הטמפרטורה תמשיך לרדת אחרי 8-9, קרוב ל-0, ואז כנראה השלג יתחיל.
לא רק בירושלים, איפה עוד בסביבה יש סיכוי, קודם כל בסביבה וגם בערי הגליל?
בגליל כן, בגליל בהחלט, זה יתחיל קודם, כי שם המשקעים...
צפת, מירון, הרי גליל...
כל האזרים האלה...
שלג?
בכל ה... שלג בהחלט, שלג כבד בכל הערים מעל 700 מטר, יכול להיות אפילו באזורים שמעל 600 מטר יהיו שלג על הקרקע, מאוד יכול להיות היום בלילה, באזורים נרחבים בצפון, ולגבי הרי המרכז מעל 700 מטר, שזה הרבה אזורים, מנווה אילן, ממזרחה, מנווה אילן, מזרחה לירושלים ודרומה, וצפונה, הרבה אזורים יהיו מחוסים בשלג, שלג משמעותי, אני מעריך שזה יהיה שלג שישבש את החיים מבחינת הכבישים, השלג יכול לרדת גם בעוצמות גבוהות, מה שאומר שמפלסת תעבור ותפלס את השלג, אז כעבור חצי שעה שוב השלג יכול לחסות את הכביש ולחסום את הצירים, ככה שיהיו שלבים אפילו של שלג כבד הלילה בירושלים.
אנחנו מדברים הרבה על שלג, רגע עוד לפני מחר, מדברים על שלג, מדברים על מזג אוויר הקר, שיטפונות, אנשים מאוד אוהבים ללכת לראות, מסוכן יהיה היום מחר?
היום אחר הצהריים בערב, אבל היום אחר הצהריים בערב צפוי גשם גם בנגב, ואז יש חשש לשיטפונות. מחר...
שלג צפוי גם בנגב? בערים גבוהים?
נכון, יכול להיות שמעל גובה של 700 מטר אפילו ירד שלג קל במקומות הגבוהים בהר הנגב, אולי אפילו קצת במצפה רמון, אולי אפילו גם באזור דימונה, ככה קצת באוויר, במקומות מעל 700 מטר, יכולת שנראה אפילו שם שלג היום בשעות הערב.
אנחנו מליק, אנחנו ממשיכים לקוות ומחכים לשעות הערב. תודה רבה לך, ולעקוב כמובן.
תודה.
גיל גורני, מנהל אגף התברואה בעיריית ירושלים, שלום.
שלום, צהריים טובים.
מה שלומך?
ברוך השם, בסדר גמור.
בלבול מוח השלג הזה.
לא, האמת היא שיש קונצנזוס, כמו שאמרתי בבוקר, יש שלג כנראה.
יש שלג, זה כן, אנחנו כבר שומעים. עכשיו תגיד לי, כמה מפלסות עומדות ומוכנות כבר?
אנחנו נגיע ל-250 כלי צמא בירושלים.
ומה אתם תפלסו ואיך עובד העניין הזה של הפילוסים, כי הרי מפלסים קודם את הכבישים הראשיים, מתי מתחילים לפלס, באיזה שלב, תן לנו קצת מאחורי הקלעים, איך זה עובד?
קודם כל אני צריך להגיד שראש העיר נתן הנחיה, הוא והמנכ״ל, להיות ערוכים לכל תרחיש שיהיה בירושלים, מרמה של סנטימטר עד רמה של 20 סנטימטר, והכלים מפוזרים כרגע בכל העיר, יש מטות ובכל נקודה בעיר, 8 נקודות, והם מפוזרים שמה ומחכים.
ומחכים, ובאיזה שלב מתחיל הפילוס בעצם? מחכים שיערם לכמה סנטימטרים, או מההתחלה כבר מתחילים?
ממש לא, ממש לא, אין צ'אנס. אנחנו לא... לא נהיה עם המכנסיים למטה כמו ב-2013,
חס וחלילה.
אנחנו נהיה ערוכים, חס וחלילה כמובן, אנחנו ערוכים, מוכנים, 100 מילימטר הראשון כבר מתחילים לנסוע על הכבישים, כל הכלי צמא.
זה עובד גם עם איזה מלח מיוחד?
מלח זה רק אם יש קרה בלילה, אז אנחנו מפזרים מלח.
אתה אוהב שלג?
מאוד.
יפה, איזה כיף.
אני מסוג האנשים, קודם כל אומרים שירושלים היא העיר הכי יפה בארץ.
בעולם, מה זה בארץ?
אני מסוג האנשים כמו שאומר שירושלים היא העיר הכי יפה בעולם, ובטח ובטח שהיא עטופה בלבן.
נכון, עכשיו לגבי הלימודים צריך עוד לחכות ולראות, אבל ככל הנראה אני מבינה שאם ירד שלג לא יהיו מחר הלימודים בירושלים, או שהם יתחילו מאוחר פשוט?
על פניו מניסיון שלי, אני חושב שהלימודים יתחילו טיפה יותר מאוחר, שאנחנו נצליח לפלס גם לא רק כבישים, גם מדרכות קצת.
גיל, תודה רבה לך. גיל גורני, מנהל אגף התברואה בעיריית ירושלים, מי שאחראי על כל ה-200 ומשהו מפלסות, תודה רבה.
תודה.
בהצלחה.
תודה רבה.
עכשיו אנחנו לגולן, ראש מועצה אזורית גולן, חיים רוקח, שלום.
שלום וברכה.
טוב, אצלנו מדברים הרבה, אצלכם עושים. איך זה נראה?
צפון הגולן כבר לבן.
איזה כיף. איפה בערך? איזה אזורים? אלרום, מרום גולן?
אלרום ממש ממש לבנה כבר. מרום גולן לבנה, זנזיבן לבנה, אורטלט לבנה.
וואו, וואו.
עודם ודאי וודאי, אלוני הבשן. עכשיו אנחנו נערכים לשלב השני של הסופה שאנחנו מצפים שייכנס בשעה, שעתיים הקרובות, שבו כבר גם קשת יכולה להיות בפנים, אולי קדמת צבי, ועוד יישובים ייכנסו למאגד.
איך נערכים? קודם כל, מה קורה כרגע? אין לימודים היום?
בצפון הגולן עצמו אין לימודים, זאת אומרת בית ספר אביטל ובית ספר אלקוט רואים אין לימודים, כי אין כבר בשלג, והבעיה היא, פחדנו יותר מזה ש... אנחנו נביא את הילדים לבית ספר ולא יהיה לנו איך להחזיר אותם.
נכון.
זו הייתה הבעיה יותר גדולה.
זה גם סכנת נפשות צריך לומר במזג אוויר נכון, כזה, זה נכון. בעיקר.
אנשים לא מבינים, אוטובוס שנוסע בשלג, הוא, זה כמו, איך נגיד, נלדה, הוא לא מסוגל לשלוט כמעט באוטובוס. עם כל זה שהנהגים שלנו עוברים הכשרות והכל, זה סכנת נפשות ולכן אנחנו לא לוקחים בכלל סיכון. בית ספר קשת, בית ספר באפט, בתלמוד תורה בקשת, שכן הפעלנו היום בבוקר, מתפנה ממש בשעות האלה, אנחנו מוצאים את התלמידים חזרה לבתים, כדי שלא יישארו לנו בתוך הבית ספר, מחזירים אותם, מפזרים אותם לבתים, ואנחנו מצפים שבשעה, שעתיים הקרובות, באמת השלג יתפוס גם באזור הזה.
מה עם חירום חס וחלילה, אם צריכים להגיע לחירום, מה עם ציוד, מה עם מזון? אם יצטרכו להתארגן, מזון אנשים יתארגנו כבר, לא חסר אף פעם, אבל בכל זאת, שירותי חירום.
להבדיל ממקומות אחרים, ירושלים, צפת וכן הלאה, אנחנו חווים את האירוע הזה כל שנה. נכון שעכשיו זה אולי קצת יותר חזק, אבל אנחנו רגילים באיזשהו מקום. הצוותים שלנו ערוכים, תראי, זה שיתוף פעולה מדהים, שעובד יחד עם משטרת ישראל קודם כל, שמבצעת את החסימות. נתיבי ישראל שמבצעים חלק מהפילוס והכוונת תנועה, צהל עצמו שעוזר לנו עם מפלסות וכלים שלו, אתר החרמון שבא עם הכלים המיוחדים שלו בצירים מסוימים שבהם הרבה יותר קשה לפנות בגלל כמויות השלג, כמובן צוותי המועצה שפותחים את הצירים כל בוקר בחמש בבוקר ובודקים שאף אחד לא נתקע לנו. זה צוות חברת חשמל שבתוך היישובים, בחלק מהיישובים יש לנו צוותים של חברת חשמל שמוכנים חס וחלילה אם יש תקלת חשמל לבצע תיקונים. זה הרבה מאוד גופים ששותפים ביחד, אנחנו קוראים לזה מטה שלג, מתכנס כל שנה, וברגע שיש אירוע מעדכנים את כל הנהלים, וכולם מוכנים לטובת העניין הזה.
כותבים לי עכשיו הודעה, אפשר לבוא לבקר ברמת הגולן בסוף השבוע הזה?
סוף השבוע כן, רק תעשו טובה חברים, אל תבואו עכשיו, לא ייתנו לכם להיכנס. יש לנו מחסומים עם שיירות ארוכות אינסופיות שמנסים להיכנס פנימה. אי אפשר עכשיו להיכנס פנימה, כי מה שקורה ברגע שנכנס פנימה הוא נתקע. והיה לנו לא מעט כאלה היום. ברגע שהוא נתקע, מפלסת, הוא מסוגלת לעבוד. כי תקוע לרכב על הכביש.
אז חכו קצת, חכו שהכבישים ייפתחו, שלא ייתקעו.
בדיוק, יום שישי בעזרת השם, הכבישים ייפתחו ותוכלו. זה סכנת נפשות באמת, אחד מחליקים. יש לנו בגל הקודם, שבוע שעבר, היו עשרות כלי רכב שאפו מהכביש, נתקעו במעקות בטיחות, שקעו בשלג ולא יכולו לצאת. אל תבוא עכשיו, אנחנו לא חס וחלילה רוצים למנוע מכם את התענוג הגדול הזה, וזה באמת תענוג גדול.
חיים רוקח, מה הדבר שאתה הכי אוהב בשלג?
שקט.
וואו.
מי שנמצא, כשיורד שלג זה שקט, שקט כזה עם... אין מישהו, אני לא מכיר ישראלי שלא מתלהב משלג, וזה מדהים לראות מבוגרים, ילדים, משחקים בשלג, נהנים מהשלג. אבל השלג גם דרך אגב יודע להיות אכזרי, אסור לבוא מתי שהוא יורד, אסור, זה ממש אסור. ועוד בקשה אחד, אל תחצו גדרות, בשום פנים ואופן לא לחצו גדרות.
סכנת מוקשים, חברים, כבר היו אסונות.
נכון, ואני מאוד מאוד מפחד מזה, זה הדבר שהכי מפחיד אותי.
ראש מועצה אזורית גולן, חיים רוקח, תודה רבה, לך תהנה מהשקט.
תודה רבה.
ליזו לוינשטיין, שלום.
שלום, שלום.
תושבת?
קיבוץ סניר, אבל עובדת בכפר הנופש, עין זיוון.
אז מה, איפה את נמצאת עכשיו, בסניר או בעין זיוון?
לא, אני בכפר הנופש בעין זיוון.
ספרי, מה את רואה מהחלון?
הכל לבן. קודם כל מאוד קר בחוץ, טמפרטורות במשך היום גם עוד ירדו. כמו שאומרים, שעה, שעתיים, שוב התחדש השלג. עוד פעם מצווה פה הכל בלבן.
אפשר לבוא לצימר בסוף שבוע, או שהכל מלא?
הכל מלא, אבל שווה לנסות. לאור הקורונה אולי יהיה בידודים, אז מי שישפור מזלו יצליח.
אז ספרי ככה מה קורה מסביב. קודם כל, יש תכונה של הרבה ישראלים מהמרכז שרוצים לבוא?
כן, בוודאי. טלפונים לא מפסיקים לסלצל. אנחנו ככה הגדלנו את צוות העובדים כדי לתת מענה. יש הרבה גם מודאגים ששואלים גם בלי שום קשר שהם באים אלינו. אבל אין זיוון, חוץ מהכפר נופש, יש לנו פה יקבים, דקרינה של השוקולד, מטרלו, יש פה מה לעשות.
ספרי מה קורה מסביבכם, אצלכם, גם בסניר וגם בעין זיוון, מה קורה עם הילדים, איך זזים ממקום למקום או שלא, נשארים בבית היום.
כל ילדי רמת הגולן, אין בית ספר היום, שהוא בגלל ההסעות, מחשש שלא יוכלו לחזור הביתה. כל אלה שלמטה, יותר סניר, דפנה, גושרים, אין בעיה של תנועה. אומנם קר, אבל אין שום בעיה לנוע ממקום למקום.
מה את הכי אוהבת ליזו בשלג?
וואו, שהוא יורד. כשהוא יורד זה לא אותו דבר כמו שהוא על הרצפה. על הרצפה כולנו רואים. בזמן אמת זה ממש כמו לחוות סרט. אתה בתוך סרט.
ליזו לוינשטיין, שם בלבן לבן בכפר הנופש, אין זיוון. תודה רבה. תהנו.
תודה רבה.
סגן תפסר אהוד בן עזרא, קצין המבצעים של מחוז יו שלום. שרון עידן תכף יהיה איתנו, כבר איתנו. שלום שרון עידן.
שלום.
אז אני רוצה לנוע ממקום למקום, גם מרמת הגולן ליוש, לירושלים ובחזרה. תגיד לי, מה קורה גם עם הכבישים וגם עם מערך התחבורה הציבורית היום?
כן, תראי, קודם כל בואי באמת נתחיל במערכת התחבורה הציבורית, כי בעצם משרד התחבורה כבר אתמול בערב אסתי הוציא סוג של הודעה שאומרת שבחלק גדול מהאזורים, בעיקר באמת בצפון הרחוק, גם ברמת הגולן, בגליל העליון, כמובן הכל לפי השלג שאמור עתיד לרדת, ייתכן שחלק גדול מהתחבורה הציבורית למעשה הבין עירונית בעיקר כמובן תושבת. זה אומר שמי שמסתמך היום אסתי על תחבורה ציבורית ורוצה להגיע לצפון הרחוק או מהצפון הרחוק לאזור המרכז וכולי, נא לקחת בחשבון שייתכן מאוד שאנחנו נראה כאן ביטולים של קווים, קיצורים של קווים. במילים אחרות, זה לא יום טוב להסתמך על התחבורה הציבורית. יותר מזה, אם אנחנו רוצים לדבר על אזור ירושלים, תראי, כביש מספר אחת מניסיון של נאמר סופות דומות בעבר, ייתכן מאוד שאנחנו נראה אותו נסגר או באופן מלא או לסירוגין, כמובן תלוי בחמויות השלג, והערכות הן שרכבת ישראל, בהנחה והדבר הזה יקרה, גם על כך בעצם הודיע משרד התחבורה, תתגבר את הרכבות בין ירושלים לגוש דן. אני מזכיר שכרגע יש רכבת אחת בשעה בלבד, ואנחנו נראה לפי כמויות השלג תדירויות יותר גדולות של רכבות. אחרי שאמרנו את כל זה, תראי, כל מי שאמור היום לנהוג לצאת לכבישים צריך לקחת בחשבון שזה מאוד לא מומלץ, כלומר מי שחייב כמובן חייב, אבל הכבישים אמורים להיות מאוד מאוד חלקים, מאוד רטובים, ייתכן שבחלק גדול עם קרה וקרח שעלול להסתבר על חלק מהכבישים באזור ירושלים והצפון, ולכן גם במשטרת התנועה הארצית ובכלל אומרים מי שלא חייב שלא יצא. יהיו הרבה יותר כוחות היום שנמצאים בשטח באזורים שכמובן בעיקר אמור לרדת בהם שלג, כלומר אנחנו נראה תגבור משמעותי גם של הכוחות. ונקודה אחרונה והיא חשובה, פחות מדברים על הכבישים הקטנים, העירוניים, אלה שנמצאים בתוך הערים, ואנחנו הרבה פעמים רואים אנשים שנמצאים בתוך הרכב שמגיע ככה עם המים כמעט עד הגג, אז לקחת גם את זה בחשבון, להיות מאוד מאוד זהירים בסיפור הזה. וברשותך מילה אחרונה על נתב"ג, גם בנתב"ג עלולים היום להיות שינויים משמעותיים. אתמול רשות התעופה מוציאה נוטה, מודעה לחברות התעופה, שאומרת מי שאמור לצאת היום, לקחת בחשבון שיתכנו עיכובים בהמראות, בנחיתות ובכלל גם בתפעול.
תודה רבה שרון עידן.
תודה לך.
עכשיו נגמר שלום לסגן תפסר אהוד בן עזרא, שלום.
שלום, צהריים טובים.
קצין המבצעים של מחוז יוש, תגיד, אתה אוהב שלג?
כמו כולם.
לא כולם אוהבים, לא. אני אוהבת, אבל לא כולם.
אני גם אוהב שלג.
אתה אוהב שלג. איך אתם נערכים? גם אצלכם ירד שלג בחלק מן המקומות.
ברוב המחוז מתוכנן שלג בערמות של בין 20 ל-40 סנטימטרים.
והשלג באזור של יהודה ושומרון, צריך לומר, הוא אחר, הוא יפה, יש בו משהו יותר נקי, יותר בתולי משאר מקומות הארץ, בגלל השטחים הנרחבים שהם הם, הם פשוט הם ריקים, הם טבע.
נכון. אצלנו השלג מקבל נופח מאוד מיוחד, אבל צריך לזכור שהשלג כמופע הוא מופע מרהיב, אבל מאוד מאתגר מבחינת המערך.
נכון.
למעשה, מחוז יהודה ושומרון סיים את הערכות שלו לקראת מזג האוויר הסוער. אנחנו כן נערכים למופע השלגים שצפוי להתחיל בשעות הקרובות. כלל התחנות שלנו תוגברו בלוחמי אש נוספים. המרכז שליטה המחוזי שלנו תוגבר אף הוא. יחידה לחילוצים מיוחדים נכנסה לכוננות, פרוסה ברחבי המחוז ומוכנה לתת מענה מהיר לכלול אירועי חילוץ, אם זה ממים זורמים ואם זה אירועים בכלל.
מניסיונך משנים קודמות, איזה אירועים חריגים עלולים לקרות שאולי זה הזמן להזהיר את התושבים מכל מיני הסתבכויות שעלולות לקרות להם היום, אחר הצהריים, הערב ומחר?
אז כמו שציינתי לפניכן, מופע השלגים הזה בהחלט מייצר מספר אתגרים. הראשון שביניהם זה באמת כל התנועה לכבישים, כמו ששמעתם לפניכן. התנועה לצירים היא תנועה מאוד בעייתית, ולכן מי שלא נדרש לנסיעות, אנחנו מבקשים שישארו בבתים, תנו רק לכוחות החירום, לנוע לצירים, ורק למי שחייב. נהיגה בשלג זה לא נהיגה קונבנציונלית, ולכן יש הרבה מאוד אתגרים. ואנחנו באמת עדים לזה שנהגים משנים קודמות, נדרשנו לצאת להרבה מאוד אירועים של תאונות דרכים, בגלל שרכבים נעו בצירים, בזמן ירידת שלג, בלמו לו כמו שצריך, ואז נוצרו לנו תאונות שהן אפילו היו תאונות שרשרת. אתגר נוסף זה אתגר הקור, שהוא מאוד מאוד משמעותי, ובדרך כלל שקר אנשים נוטים לחמם את הבתים, לא מעט אירועי שריפות בדירה אנחנו רואים דווקא במופעי קיצון כאלה של מזג אוויר, וחשוב לנו באמת לציין שאם כבר מחמם את הבתים, אז לחמם באמצעי חימום בטוחים כמו רדיאטור או מזגנים, בטח לא בתנורי חימום וספירלה שמייצרות הרבה מאוד שריפות. אני יכול להגיד שרק מתחילת השנה לצערי נספו כבר 5 אנשים כתוצאה מאירועי שריפה, והתחלנו את השנה ממש לא מזמן.
אתם תפלסו את הכבישים הראשיים?
אנחנו לא, אנחנו נגדיר איזה צירים אנחנו צריכים שישארו פתוחים, נעבוד בשיתוף פעולה המשטרה, ואני מעריך שיחידות שהוסמכו לכך, אם זה יחידות של תנועה, אם זה יחידות של נתיבי ישראל, אם זה יחידות צבאיות, יעשו את מלאכתם נאמנה, על מנת שאנחנו נוכל באמת לנוע בצירים האלה בבטחה, ולהגיע לכל אירוע.
שזה יעבור בשלום ובהנאה, ובהצלחה, סגן תפסר אהוד בן עזרא, קצין המבצעים של מחוז יוש, תודה רבה לך שהיית אורח שלנו.
תודה רבה, והמשך יום חמים ובטוח.
תודה רבה. פרסומות ועוד מעט קורונה והקרב על ביטול הבידודים בבתי הספר במערכת החינוך. שנמצא בסימן שאלה, כמו שאנחנו שומעים, פחות מ-24 שעות לפני המועד שהמתווה היה אמור לצאת לפועל. פרסמות. 12 ועוד 37 דקות, פרסום ראשון לקראת הדיון שנערך עכשיו בעניין המתווה הבידודים במערכת החינוך. ראש הממשלה נועד הבוקר עם מנהלי בתי חולים המובילים בישראל, שאמרו שהם ייתנו גב לראש הממשלה לצאת לדרך עם המתווה. הן עוברו ואין איתם מביא את הדברים שלום.
כן, נכון, אסתי, ככה קצת על מאחורי הקלעים של הוויכוחים שאנחנו רואים עכשיו. כמו שאת אומרת, לקראת הדיון שנערך כעת, ראש הממשלה נועד היום עם מנהלי בתי החולים ספרה לילדים בשיבא ובית החולים שניידר לילדים. המנהלים של בתי החולים הללו אמרו לראש הממשלה שהם יהיו מסוגלים לעמוד בעומסים, וכי לאף ילד שיזדקק לטיפול לא תחסר מיטה, לא במחלקות הקורונה ולא במחלקות אחרות. עם זאת, הם כן אמרו שייתכן וידרש צמצום מסוים של פעילות אלקטיבית, אבל זה יקרה בעיקר לנוכח תחלואה של הצוותים. נושא נוסף שנידון היה דיווחים על מקרי פימס בעקבות תחלואה באומיקרון. המנהלים של בתי החולים אמרו לראש הממשלה שהם נמצאים בתקשורת צמודה עם קולגות וחוקרים שעוסקים בנושא הזה במדינות שונות בעולם, ולפיהם הרושם כעת הוא שאומיקרון לא מביא ליותר מקרי פימס מאשר זנים קודמים, וכי גם שינוי של המתווה או דחייה שלו לא ישפיע מהותית על מספר הילדים עם פימס שנראה בישראל. המנהלים הדגישו שילדים מחוסנים הם בסיכון נמוך משמעותית לחלות בפימס, ולכן יש להמשיך במאמצים לחיסון הילדים. ראש הממשלה כאמור קיבל מהם רוח גבית להתקדם במתווה, והם אמרו לו שבית החולים ספרה ובית החולים שניידר ידעו לתת גב לבתי חולים אחרים, באם ייווצרו בהם עומסים. אנחנו אגב כן מתחילים לשמוע גם בישראל דיווחים על ילדים עם פימס, גם בסורוקה מדווחים שבמחלקת הילדים מאושפזת בת 3.5 שהייתה חיובית לקורונה וסובלת עכשיו מתסמונת פימס. זה הגיע בתחילת השבוע במצב קשה ונזקקה לתמיכה נשימתית. עכשיו המצב שלה השתפר ומוגדר קל בינוני. גם בקפלן, ביחידה לטיפול נמרץ ילדים, מאושפזים שניים, ילד בן 7 וילדה בת 4, שסובלים מהתסמונת ומוגדרים במצב בינוני. שניהם כך מדווחים בבית החולים, אינם מחוסנים. העמדה הזו שהשמיעו מנהלי בתי החולים שנתנו גב למתווה, היא לא העמדה בהכרח היחידה שאנחנו שומעים במערכת הבריאות. שמענו בבוקר את יושב ראש איגוד רופאי הילדים, שעד אתמול כן תמך במתווה, והיום בבוקר הם הודיעו שהם מרימים דגל אדום ושמציעים לדחות את היישום שלו נוכח העלייה באשפוזי הילדים והעומס על המחלקות. כפי ששמענו, זו לא העמדה היחידה בתוך מערכת הבריאות, והוויכוח הזה נמשך ממש עכשיו, כשהנטייה לפחות של ראש הממשלה ושר הבריאות היא כן לקיים את המתווה. בוחנים אפשרות להעלות את תדירות הבדיקות במסגרת המתווה הזה.
תודה רבה, נוב. אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי מה שקורה בדיון המיוחד. אירן חוג'אינוף, כתבנו לעיני חינוך, שלום.
שלום, אסתי.
אז מחר היה צפוי להתחיל מתווה הבידודים מחדש במערכת החינוך, אבל למה שאנחנו שומעים, נראה שמשרד הבריאות הלך שני צעדים אחורה, ונכון לעכשיו אין מתווה שנשלח למנהלי מוסדות החינוך, ובכלל משרד החינוך חושב שצריך לדחות את זה. אבל כמו שנראה...
משרד הבריאות חושב,
משרד כן. משרד הבריאות חושב שצריך לדחות את זה, אבל כמו שנראה כרגע, ראש הממשלה עדיין עומד על דעתו.
נכון, כרגע מה שמנסים בדיון לפחות לבדוק זה כן אולי איך לחייב את הילדים בבדיקה, כלומר על פי המתווה שכרגע כתוב ועדיין לא חולק, מכיוון שמנכ״ל משרד הבריאות עדיין לא חתם על מה שנקרא צו הבריאות כדי להכיל את זה, כדי שהמתווים ייצאו, במתווה כתוב שאין חובת דיווח, ולכן אחת האפשרויות שנבדקות כדי שבאמת יעשו את זה, זה איך לחייב את הילדים בבדיקה. אמרנו, כל ראשון ורביעי צריך בדיקה, אבל נכון לעכשיו אין חובת דיווח של ההורים, אף אחד לא יבקש מהם פתק להראות שהם אכן ביצעו את הבדיקה, בודקים, גם משפטית, בוא נגיד את זה ככה, איך אפשר כן לחייב אותם, כי הרי יש חוק חינוך חובה, ומה יעשה הורה שיגיד, אני לא רוצה לבדוק, האם הוא לא יכול להכניס את הילדים לבית הספר, זה גם נושא שכרגע דנים בו בסוגיה הזאת, ומה שקורה כרגע בשטח זה בעיקר בלגן מאוד מאוד גדול, אסתי, ההורים, עובדי עצות, הציבור, שכל כך היה קשה לו עם הבידודים, עם הילדים, לא יודעים עכשיו מה לעשות, כי מצד אחד הם באמת שומעים את אנשי הבריאות, את איגוד רופאי הילדים, ומצד שני הם מאוד רוצים כבר להחזיר את הילדים למערכת החינוך. הנה מה שמספרת לנו אודליה שטיינוף מוועד ההורים הארצי.
ההורים מוצאים את עצמם הבוקר מבולבלים, מודאגים, כבר לא יודעים למי להאמין. האם מתנהל כאן איזשהו קמפיין מתוזמן של הפחדה ויצירת היסטריה? מצד שני, הילדים כבר עבודים, ההורים כבר מיואשים, כמות הבידודים הזאת היא בלתי נסבלת, והנזק המצטבר לילדים הוא פשוט בלתי נתפס. ההורים כבר לא יודעים אם לשלוח לבית ספר, האם מסוכן, מה בכלל לעשות, למי להקשיב. ממש ממש חסרי אונים ועבודים. אנחנו מצפים שמישהו יקום ויגיד ויאמר את האמת לעמיתה, יציג את העובדות, ואז כל הורי יוכל לקבל כאן החלטה מושכלת. אבל יותר מהכל, צריך לשים על כף המוזניים את המצוקה הגדולה של ההורים. אי אפשר כל פעם לשנות את העמדה, אי אפשר כל יומיים לשנות מתווה. צריך למצוא מתווה אמין שיהיה מקובל על הציבור ויהיה מגובה ברמות התחלואה.
וממש עכשיו, אסתי, נגיד, הנהגת הורים ארצית משולחת הודעה לכלי התקשורת ויוצאת נגד ההחלטה, לפחות הכיוון הזה של משרד הבריאות לשנות את המתווה, אבל מהצד השני, שימי לב, מזכלית הסתדרות המורים יפה בן דוד קוראת לדחות את מתווה הבידודים במערכת החינוך. היא מוציאה מכתב לראש הממשלה, לשרת החינוך ושר הבריאות, ואומרת לו, אתם מסכנים את עובדי ההוראה. כל באמת חשוב ומעניין שצריך לקחת בחשבון. הסתדרות המורים מתנגדת שזה יתחיל לפחות מחר.
אירן, תודה רבה לך, ואנחנו ממשיכים לחכות כאן לעדכונים אם עוד יהיו במהלך השעתיים הקרובות.
כמובן.
אחרי הפרסמות, ענני המלחמה מעל אוקראינה, כל הפרטים. 12, עכשיו עוד 46 דקות. עכשיו אנחנו לענני המלחמה המתקדרים מעל אוקראינה, והלילה הנשיא ביידן אומר כי כוחות ארצות הברית ונאטו יוכלו לנוע בזמן הקרוב, כך לדבריו ציטוט. בינתיים בשטח ההכנות לפלישה הרוסית ממשיכות, כשבקייב נחת אתמול משלוח נוסף של נשק אמריקני, והרוסים הם עורכים תרגולים לאורך הגבול. כתבנו בן יניב, שלום, מתמונת מצב.
כן, שלום אסתי, באמת ענני מלחמה שמתקדרים משעה לשעה כמעט מעל שמי אוקראינה, ועם מה שנראה כמו כישלון מסתמן של המאמצים הדיפלומטיים, נאטו ורוסיה נערכות לאפשרות הסבירה של הסלמה כבר בימים הקרובים באזור, והלילה, כמו שציינת, עוד נשק אמריקני בשווי 200 מיליון דולר הגיע לנמל התעופה בקייב. זאת חלק מהסיוע שהממשל בארצות הברית מענית לאוקראינה לקראת פלישה רוסית, והנשיא ג'ו ביידן מזהיר הלילה מפני פלישה רוסית שיהיו להשלכות בכל רחבי העולם. הנה הדברים שאמר.
There will be enormous consequences if he were to go in and invade as he could the entire country or a lot less than that as well for Russia, not only in terms of economic consequences and political consequences, but there will be enormous consequences worldwide. This would be the largest, if he were to move in with all those forces, would be the largest invasion since World War II. It would change the world.
ביידן אומר, זאת תהיה הפלישה הגדולה ביותר על אדמת אירופה מאז מלחמת העולם השנייה, גם אם פוטין מחליט לפלוש לכל שטח אוקראינה או אפילו למחצית מכך. הוא מזהיר מפני אסתי השלכות לא רק כלכליות ופוליטיות, השלכות לגבי כל העולם ואולי גם לסכסוכים אחרים, אולי באסיה, אולי במזרח התיכון, של הפלישה של פוטין לאוקראינה יהיו בהחלט השפעות על כך. וצריך לומר, הנשיא האמריקני גם אומר בהמשך אותה הצהרה לכתבים אתמול בוושינגטון, ש הוא וממשלו שוקלים אפילו להטיל עיצומים ישירים על ראשו של נשיא רוסיה פוטין, והקרמלין אומר ממש לפני כמה דקות שסנקציות אישיות על הנשיא פוטין יהיו הרסניות מבחינת ארצות הברית. זה לא משהו שיחב לנו, זה יחב להם הרבה יותר. ולפי הדיווחים באמריקה, מדובר גם על שליחת כוחות אמריקנים נוספים, לא לאוקראינה, אלא למדינות חברות בנאטו שגובלות באוקראינה, ובהן כבר מוצבים נכון להיום 8,500 חיילים אמריקנים. בינתיים, על אף המחלוקות בתוך המערב, הרבה מדינות מתוך חברות נאטו מתייצבות למאבק מול רוסיה, ולא מעט מחברות נאטו נעות כבר מזרחה. ספרד שולחת מטוסים וספינות קרב לבולגריה והים השחור, דנמרק שולחת מטוסי קרב לליטה, וצרפת מתגברת את כוחותיה ברומניה. ונסיים עם הצד הרוסי, בעוד הקרמלין מחיש בכל יום כוונה לפלוש לאוקראינה, תמונות שהוא משחרר היום מקשות להותיר מקום לספק אסתי. בסרטונים שהופצו נראים תרגולים צבאיים של חיל השריון הרוסי, מאות טנקים שנעים בתוך השלג והכפור שם ממש על הגבול עם אוקראינה, תמונות שממשיכות לרבים בעולם לשאול מה תהיה בסופו של דבר החלטתו של פוטין לפלוש לאוקראינה, כן או לא. אנחנו נדע את זה בימים הקרובים כנראה.
בענייניף, תודה, ממשיכים לעקוב. הדוקטור ורה מיכלין שפיר, חוקרת אורחת בקינגס קולג' בלונדון, מומחית לרוסיה, שלום לך.
שלום.
עוד לפני שנדבר על אוקראינה, מה מזג האוויר אצלכם בלונדון? כי זה מעסיק אותנו כאן מאוד.
מזג האוויר סגרירי כמו תמיד. פה אין הפתעות.
אז יכול להיות שאצלנו אפילו יהיה יותר קר היום מאשר אצלכם שם בלונדון, אולי, לא יודעת. תאמרי לי, דוקטור מיכל אנצ'פיר, האם את מתרשמת שמלחמה שרוסיה מתכוונת להיכנס, לפלוש לאוקראינה, זה ממש עומד כבר על הקצה, או שיש כאן יותר דיבורים והפחדות וכל מיני אירועים, אירועי רקע מסביב, שבכלל, בכלל, בכלל לא בטוח שזה מה שפוטין בסוף יחליט לעשות.
קודם כל אנחנו לא יודעים מה פוטין בסוף יחליט לעשות, נכון. רק פוטין יודע, זה נמצא בתוך הראש שלו, ואכן זה הקושי להבין את המערכת הרוסית, כי המערכת הרוסית היא מאוד לא שקופה, קבלת ההחלטות מאוד לא שקופה, והיא מרוכזת בידיו של איש אחד, שהוא ידוע בכך שהוא אוהב להפתיע, אז זה, נשים את זה כאיזושהי הנחת בסיס. אבל מעבר לזה, מה שאנחנו רואים בשטח, מה שאנחנו רואים בגבול, וזה מה שהאמריקאים חוזרים ומדגישים כל הזמן, זה שלא נראה שמדינה עושה איזשהו טריק בזה שהיא מביאה כל כך הרבה כוחות. אנחנו מדברים מהצד הרוסי על מעל 100,000 חיילים, על מערכות כבדות, שזזות כבר במשך חודשים. מתאסף לזה כנראה גם איזשהו מידע מודיעיני שהאמריקאים מקבלים, שגורם להם להבין את התמונה הזאת, שהיא באמת תמונה שאנחנו לאורך חודשים יודעים שיש, שההסלמה יכולה לקרות מכיוון שהכוחות נעים לגבול. מתווספת לזה גם איזושהי הערכה, כנראה שמבוססת על מודיעין אמריקאי, שיש פה גם כוונות. אז אני לא חושבת שאפשר היום ככה להוריד מהשולחן ולהגיד זה דיבורים, זה muscle flexing וכו'.
יש פער בין מה שאנחנו מקבלים, מה שעובר בתקשורת, לבין מה שקורה בפועל באוקראינה למשל, וגם ברוסיה, עד כמה שם מודאגים?
אז נפריד את, נכון, זה, את צודקת לחלוטין, נפריד את שני, את אוקראינה ורוסיה, בשני אורים טיפה שונים. זה נכון שאנחנו במערב, זאת אומרת, הדיבור על זה שמלחמה מגיעה ממש עוד אותו, הוא דיבור שקורה בעיקר במערב. באוקראינה וברוסיה הדברים נראים מעט שונה. באוקראינה אני מניחה שזה בגלל שיש גם איזשהו סובע, איזושהי עייפות, במשך כבר שנים מדברים על זה שיכולה להיות פלישה רוסית, יש כל הזמן מבחינתם אגרסיה מהצד הרוסי, כל הזמן עוינות, ולכן יכול להיות שהתחושה שלהם זה שהם פחות, זאת אומרת, הם פחות מרגישים שמלחמה היא ממש אוטוטו מגיעה. בצד הרוסי אנחנו רואים שהצד הרוסי פחות מדבר על מלחמה עם אוקראינה, וכאן יש שתי סיבות, אם המאזינים לדוגמה צופים בטלוויזיה הרוסית, או שומעים מה קורה בטלוויזיה הרוסית.
בטוח יש רבים כאלה כאן בישראל, דוברי השפה ו...
בהחלט. אז נכון, בטלוויזיה הרוסית הם אומרים שיש בעצם היסטריה במערב, שהמערב בהיסטריה לגבי מלחמה, ובעצם קצת ככה מניפים יד כלפי זה, כאילו אתם קצת משוגעים. יש לזה, יכולות להיות לזה שתי סיבות. אחת, זה שלדבר ממש על מלחמה עם אוקראינה, זה דבר לא פופולרי ברוסיה, האוקראינים והרוסים הם שני עמים מאוד מאוד קרובים אחד לשני, יש הרבה קרבי משפחה וקשרי דם, קרבת משפחה ודם. ולכן מלחמה באוקראינה היא לא דבר פופולרי, אבל מה שכן מדברים עליו הרבה בטלוויזיה הרוסית זה מלחמה עם נאטו, שלמעשה אף אחד לא מתכנן למלחמה עם נאטו, כן? אם תהיה מלחמה זאת תהיה פלישה לאוקראינה, אבל הם ממסגרים את זה מבחינה תקשורתית כמלחמה עם נאטו, כי זה דבר הרבה יותר פופולרי. דבר שני, למה לא שומעים על זה, למה הרוסים אוהבים להגיד שעכשיו שהמערב הוא משוגש ואומר שתהיה מלחמה? זה בגלל שאם אתה רוצה לכבוש ואתה רוצה לכבוש, אם אתה רוצה לפלוש למדינה זרה, אתה לא אומר בטלוויזיה את הכוונות שלך, כן? זאת אומרת, זה פחות מקובל.
למה כל העולם ככה נרעש מהאירוע הזה? הרי כבר היו אירועים אחרים, לא יודעת אם דומים, אבל אירועים אחרים, שהרוסים עם חצי האי קרים ואירועים אחרים נכנסו לאוקראינה.
אז חצי האי קרים באמת היה, מבחינת המערב, חצי האי קרים הייתה הפתעה שהם לא רוצים לחזור עליה. האמריקאים לא רוצים לחזור על מצב נוסף שבו הרוסים מפתיעים אותם בצורה כזאת, שכל הערכות שלהם אומרות שהכל שקט ורגוע, ויום למחרת הם מתעוררים בזה שחלק משטח של מדינה אחת עבר למדינה אחרת בפעולה צבאית. וכאן אנחנו גם מדברים שוב, אנחנו צריכים להבין את סדר הכוחות, כן, את גודל הכוחות שיושבים עכשיו על הגבול, בקרבת הגבול זזים מחלקים מסוימים ברוסיה לחלקים יותר מערביים, זה איום שהוא הרבה יותר ממשי מכל דבר אחר שהמערב היה צריך, עמד בפניו זה כמו שבהחלט, כמו שנשיא ארצות הברית אמר, כמו שביידן אמר, זה האיום הכי גדול מאז מלחמת העולם השנייה, מבחינת גודל, סדר גודל הכוחות. כאשר במערב אנחנו מדברים כן על 100,000 חיילים מהצד הרוסי, ונאטו מתגבר בתוך מדינות נאטו, צריך לשים לב, לא בתוך אוקראינה, בתוך מדינות נאטו, מתגבר באלפי חיילים, 8,500 חיילים, כן? זה סדר הכוחות שהאמריקאים שולחים לאירופה. ששוב, כשהכוונה שלהם היא לחזק את מדינות ברית נאטו ולא לחזק את אוקראינה. אז יש פה איזושהי אסימטריה מובנית ומאוד מסוכנת.
אנחנו שעוקבים מכאן יכולים גם לראות איזשהו הקשר ישראלי שיכול להגיע גם לכאן איכשהו, או שאנחנו מאוד רחוקים מהעניין הזה. ראינו איזה תמרון מוזר של הרוסים והסורים לפני כמה ימים בשמי הגולן הסורי.
אז בהחלט יש קשר בין שתי הזירות, או קשר מסוים, הוא לא ישיר בין שתי הזירות, שזו הזירה מבחינת רוסים, הזירה הסורית והזירה האוקראינית. זה לאו דווקא קשר שהוא יותר ישיר לישראל, אבל כמובן שהקצינים הרוסים, כמובן שחיל האוויר הרוסי, הם למדו בסוריה, מדברים על זה היום הרבה בקרב מומחים, מומחי צבא רוסי, אנשים שמתקים בצבא הרוסי, זה ש... היום יש סיכוי גבוה שתהיה פעילות אווירית רוסית, מכיוון שזה זאת הזירה, הזירה הסורית בעצם נתנה נתנה ניסיון מסוים לצבא הרוסי. וכמובן דבר נוסף, שכשביידן מדבר על זה שהעולם, אם תהיה מלחמה כזאת, אם ההסלמה הזאת באמת תגרום לזה שיהיה מאבק מזוין באירופה, אז בהחלט מדינת ישראל תעמוד בשני דילמות מסוימות, ההליכה מאוד זהירה וחכמה, כן? זאת אומרת, מדיניות נבונה של הליכה זהירה בין רוסיה לבין ארצות הברית, תהפוך להרבה יותר מורכבת, כאשר הרוסים ממשיכים להיות כוח מאוד משמעותי בסוריה.
אז דוקטור ורה ביכלין שפיר, חוקרת אורחת בקינגס קולג' לונדון, מומחית לרוסיה, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזו.
תודה.
כל המילים השרפות
פרצו שם כאור השואר. לסיום השעה הראשונה של בחצי היום, מלכות החרמון. יובב כץ כתב, אפי נצר ילחין, פיקוד צפון שרים. המשפט האלמותי, משלג הייתי תופר לך סמלה לבנה כשנהב. כולנו נחזור אחרי אחת, עם עוד עדכונים ועם עוד הרבה דברים מגוונים, וגם יום הזיכרון לשואה הבינלאומי שיהיה מחר, עם שיחות מרתקות בעניין הזה. תשארו איתנו. שלום.
כאן רשת בית. אסתי פרז בן עמי.
עכשיו אחת ועוד שש דקות בחצי היום, שעה שנייה שלנו של משדר הצהריים. כל עדכוני מזג האוויר, ככל שיהיו גם בשעה הזו, בשעה הקודמת עסקנו בכך בעריכות, כל העדכונים, אל תדאגו, יהיו כאן עד השעה שתיים. כל פתית לבן וכל גשם וכל אירוע חריג, אנחנו כמובן נביא כאן. בחצי היום אפרת וייסי העורכת, רחלי לוי ואורנה ברוכמן הן המפיקות, ולריסה בלטר קאץ היא טכנאית השידור. את השעה הזו נפתח אחרת. מחר יצוין ברחבי העולם יום הזיכרון הבינלאומי לשואה. ובקהיר, מצרים, יתקיים השבוע אירוע חריג, לא שגרתי, אירוע לציון יום השואה, ביוזמת מוזיאון השואה בוושינגטון והשגרירות האמריקנית בקהיר. רועי קייס כתבנו לעיני ערבים שמביא כאן את הסיפור הזה במושגים של מצרים. רועי, אירוע לא מובן מאליו, נכון, ראשוני אפילו.
נכון, אירוע שאנחנו גם לא ראינו. תראי, צריך לומר שבשנים האחרונות, בצל ההתקרבות שחלק ממדינות ערב, בעיקר מפרציות לישראל, המודעות לזיכרון השואה גם כן עולה עלה באזור. אי אפשר לשכוח את התמונות של איש הדת הסעודי, השייח מוחמד אליס, המבקר במחנה השבטה אושוויץ, לפני שנתיים מאוד אנשי דת, אירוע מרגש מאוד. אבל עכשיו זה מגיע גם למדינות שיש לנו שלום איתן שנים רבות. בקהיר, בירת מצרים, מתקיים השבוע, כמו שציין, באחד המלונות, אירוע מיוחד לציון יום השואה הבינלאומי, אירוע ביוזמה אמריקנית, מוזיאון השואה בוושינגטון, השגרירות האמריקאית בקהיר. לפי הערוץ האמריקני אל-חורה בשפה הערבית שסיקר את האירוע, לא הייתה אומנם נציגות מצרית רשמית, אבל מדובר באירוע תקדימי וראשון מסוגו. השגריר האמריקני ג'ונתן כהן, יהודי בעצמו, נאם שם ואמר כי האירוע הזה מזכיר לנו את החובה שלנו להיאבק באנטישמיות ובכל סוג של קיצוניות שמאיימת על הערכים של הפלורליזם והסובלנות. באירוע השתתפו גם חוקרים מצרים, הוגי דעות מצרים, אבל לא פחות חשוב, נציגים מהקהילה היהודית במצרים, מה שנותר ממנה, בראשם ראש הקהילה היהודית במצרים מג'דה אהרון, וגם שגרירתנו בקהיר אמירה אהרון השתתפה, תכף את נשדר שיחה שלך איתה. באירוע עצמו גם מוצג סרט יהודי של ההיסטוריון והחוקר היהודי האמריקני רוברט סטלוף על הסיוע שהעניקו אזרחים ממדינות ערב ליהודים בזמן השואה. ואחד מהדברים המעניינים שעלה שם, אסתי, מהמשתתפים, שהמודעות לנושא במדינות ערב גם עלתה לנוכח גילויי הקיצוניות שראינו במדינות האזור בשנים האחרונות, כמו ארגון דאעש האכזרי, משטרים דיקטטוריים אכזריים. הנה מה שאמר בהקשר הזה מינה עבד אל-מלאק, אחראי על יחסי הציבור במוזיאון השואה בוושינגטון, שארגן את האירוע.
نأمل في المستقبل انه يبقى في شغل اكتر على مش بس على الهولوكوست كمان على الابادات الجماعيه بشكل كبير احنا شفنا اللي حصل في العراق من داعش
כן, אז אומר מן עבד אל-מלאק, אחרי לחסי הציבור במוזיאון השואה בוושינגטון, אנחנו מקווים שבעתיד יעשה יותר מאמץ לא רק בהקשר של השואה היהודית, אלא גם בהקשר של מעשי השמדה ההמונית האחרים. ראינו מה דאעש עשה בעיראק. כל המעשים הנפשעים והרעיונות האלה מצד ארגונים קיצוניים, אנחנו צריכים לפעול כדי לבלום אותם. בהחלט מבורך מאוד, בעיקר לנוכח מה שראינו בעבר במצרים, שילוב של מוטיבים אנטישמיים בתכנים בתקשורת הממסדית. האירוע הזה בקהיר בהחלט שולח מסר חשוב, וכאמור מצטרף לאירועי זיכרון אחרים שאנחנו כבר רואים בשנתיים, שלוש האחרונות בעולם הערבי לציון יום השואה, בעיקר באזור החיוג של המפרץ. בין השאר צפוי השנה אירוע וירטואלי שהארגון הערבים זה לזה בהשתתפו פעילים ממדינות ערביות וניצולי שואה. בהחלט חשוב מאוד, חשוב ביותר.
תודה רבה לך רועי, וכפי שאמרת, הקלטנו לפני שעה קלה, בהמשך לדברים שאתה מביא כאן, את שגרירת ישראל בקהיר. הנה השיחה איתה. שלום לשגרירת ישראל במצרים בקהיר, אמירה אורון.
שלום רב אסתי.
מה שלומך אמירה?
בסדר גמור, תודה לאל, בסדר, כמו לכולנו מאוד קר, אבל בסך הכל בסדר.
ואצלכם אירוע יוצא דופן ראשוני, יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, מצוין בטקס בקהיר. ספרי לנו את מאחורי הקלעים של האירוע הזה.
כן, אני נכחתי באירוע, הוזמנתי על ידי השגרירות האמריקאית בקהיר, על ידי השגריר האמריקאי יונתן כהן. האירוע הזה נערך בשיתוף פעולה עם מוזיאון השואה בוושינגטון, שכולנו מכירים אותו, מוסד מכובד וחשוב. ואני חייבת לציין שאנחנו קצת הופתענו, אני הופתעתי, שאירוע כזה מתקיים בקהיר, כי בדרך כלל הדברים האלה לא קורים, זה פעם ראשונה שמציינים את האירוע הזה, כולל כיסוי תקשורתי, היו גם עיתונאים באולם, היו מצרים, היו עוד דיפלומטים, והיו גם אנשי הקהילה היהודית, ראשת הקהילה הייתה, וגם סגנה, מגדה הרון וסמי אברהים. אני חושבת שזה היה אירוע מאוד חשוב, כי זה מסמן את הנכונות ואת היכולת של ההקשבה שקיימת גם במצרים לנושא המאוד מורכב הזה והמאוד חשוב הזה, שעד עכשיו פחות זכינו לראות אותו בעין התקשורת, ופחות היה מוכר גם, פחות עסקו בו, ואם עסקו בו, לצערנו זה היה בדרך כלל בהקשר של הנושא הפלסטיני.
אז מה זה, מה זה אומר עכשיו, אם יש כאן איזה פריצה דרך אולי, מה זה אומר על דעת הקהל המצרית? מה זה אומר על האדם ברחוב? מה זה אומר על התקשורת? האם יעסקו בנושא של, של השואה? האם ישמעו סיפורים? האם אמירות אנטישמיות שאנחנו שומעות שיוצאות מכיוון מצרים במשך הרבה מאוד שנים, יתרקחו או ייעלמו מהשיח?
אני חושבת שזה מה שאת מתאר, זה פחות או יותר מה שקרוב לוודאי נמצא על סדר היום של מי שקיבל את ההחלטה לאפשר את האירוע הזה, וזה נמצא בסדר היום המצרי. המצרים גם רוצה להיות חלק מהשיח שקשור בזכויות אדם ובכל מה שקשור בסובלנות ובדו קיום, ולכן אפשרו את האירוע הזה. את צודקת שהיו בעבר במצרים הרבה מאוד ביטויים אנטישמיים, והיו גם מופעים תרבותיים, אם זה בסדרות טלוויזיה או בסרטים שראינו, ואנחנו עוקבים שנים, והיינו רואים את הדברים האלה. הדברים האלה די נעלמו, הם לא קיימים. הם לא קיימים בשיח המצרי, זה פחות מקובל, זה פחות גם רצוי על ידי השלטונות, וזה דבר מאוד טוב. ואירוע כזה מהצד האחר, שמלמד סובלנות ומספר את האירועים כמו שהיו, כדי שנוכל כולנו כבני אדם, כבני אנוש, ללמוד מזה, זה חשוב. זה ודאי מתקשר בכלל למהלך ארוך שנים שמשרד החוץ מוביל. אני לא יודעת אם כל המאזינים יודעים, אבל מי שיזם את יום השואה הבינלאומי זה עמית וחבר אישי שלי, השגריר שלנו ברואנדה, רוני אדם. הוא זה שיזם כשעבד באום, כשהיה שליח של מדינת ישראל במשלחת לאום, הוא יזם את היום הזה. ומאז היום הזה מתקיים ב-27 בינואר, יום שחור אושוויץ. ולכן זה צריך להיות משהו שהוא באמת חובק עולם, ושכל האנושות שותפה בו, שותפה אליו, כדי ללמוד מתוך זה. אנחנו באירוע הספציפי הזה למדנו, הוקרן סרט שהיה מאוד מרתק בעיניי, okay. איך עברו ימי השואה הקשים, על הקהילות היהודיות בעולם הערבי, קהילות יהודיות שרובנו, הורינו וסבינו היו שם וחיו את אותם ימים שהיו לא פשוטים, ולמדנו, אני למדתי כמה עובדות שלא הייתי מודעת לה, למשל מחנות עבודה, מחנות כפייה שהיו על אדמת מרוקו וטוניסיה, כולנו מכירים לצערנו את המחנה היום ונורא שהיה בלוב, ג'אדו, אבל למדנו עוד כמה דברים, ואם אני למדתי, אני בטוחה שעוד אנשים שישבו איתנו בעולם וצפו, גם כן, זה בוודאי תרם להם.
עד כמה נושא של השואה, אמירה, נכנס לספרי הלימוד במצרים? עוסקים בעניין הזה?
היו כמה ניסיונות בעבר לא כל כך מוצלחים, תמיד בעזרת מדינות אחרות, זה לא יוזמה של מצרים, זה פחות קרה, אבל אני חושבת שעכשיו השיח הזה יכול יותר ויותר להתקיים, יש יותר מוכנות ונכונות והבנה של הנושא, ששוב, זה מחבר לסדר יום הרבה יותר רחב של סובלנות, ושדבר שמצרים מאוד רוצה לחזק אותו ולדבר עליו, ולהדגיש אותו בניסיון הפרטי המצרי. המצרים שישבו איתנו, אנשי דור של 60 פלוס, כולם דיברו, היו כמה התייחסויות, אמרו, אנחנו גדלנו במצרים, שבה ילד מוסלמי, נוצרי ויהודי, כולם היו יושבים באותה כיתה ולומדים ביחד. אם נשאל את יהודי מצרים שחיים איתנו בארץ, אנשים ודאי זוכרים, יודעים את זה וזה אמיתי וזה נכון. ולדבר הזה היום מצרים מכוונת ורוצה להתחבר אליו ולספר אותו לדור, הדור הנוכחי, שפחות מכיר את העבר ופחות מודע לו, איך הדברים נראים. וכשחיים ביחד, ובקבלה ובסובלנות, כולנו תקווה שהדברים המזוויים, כמו ההתנסות הזאת שאנחנו מדברים עליה, השואה, לא תחזור שנית. אז אני חושבת שיש סיכוי טוב.
שגרירת ישראל במצרים, אמירה אהרון בקהיר, יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, פעם ראשונה גם מצוין במצרים. תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה, אסתי. יום טוב.
תודה רבה. במהלך השנה החולפת נפתחו במשרד המשפטים 2,500 תיקים בבקשה של ניצולי שואה למיצוי הזכויות שלהם, ביניהם גם לוחמים וקורבנות של החזית היפנית במלחמת העולם השנייה. לראשונה הוקרה ניצולת שואה מסינגפור, שהייתה במחנה עבודה, מחנה כפייה היפני, היא ומשפחתה עברו שם תופת במחנות האלה. היא הייתה בסך הכל ילדה בת שבע. היא מספרת את הסיפור נורא, מילה אחרת, וגם המילה נורא לא מגדירה מספיק טוב את מה שהם עברו שם. הם קפאו מקור, הם רעבו לאוכל, הם קיבלו מכות, נשים נאנסו שם. תקשיבו לשיחה הזו עם אישה מקסימה שדיברה איתי, והייתה ילדה בת 7 בסך הכל, במחנה כפייה בסינגפור של היפנים, ועכשיו היא מוכרת כניצולת שואה. שלום רחל יהושע, מה שלומך?
בסדר, תודה.
ספרי לנו את הסיפור שלך, את נולדת בסינגפור?
כן, אני הייתי קטנה, אז היה אוכלוסייה של יהודים בסינגפור, והיפנים תפסו אותנו. אני הייתי בת 7, לא היה בית ספר, ובאו יום אחד, לקרו את כולנו במסעית, ושמו אותנו במחנה.
וכולכם, רחל, נלקחתם לאותו מחנה עבודה? כל המשפחה?
שמו את הגברים בבית סוהר אחד, ונפגשים פעם בשבוע, ומביאים להם אוכל. אז האוכל היה כל מיני שטויות, ואם לא אוכלים, הורגים אותנו. עומדים ככה בתור כל יום, לספור כמה אנשים יש וכמה ברחו, ואם ברחו, אז מאשינים את כל האוכלוסייה. אז זהו. ואני הייתי בת 7. אמא שלי הייתה ברי ברי, שאחרה הרבה אורס, ואח שלי קיבל מכה בברך, ולקחו אותו לבית חולים ישר.
ומה קרה לאמא שלך? היא הייתה חולה, אני מבינה.
כן, נכון, לקחו אותה לבית חולים.
כן.
אחר כך החזירו אותה לקמפ, לכל אחד קיבל חדר. זאת אומרת, זה לא חדר, זה אדמה, וכל אחד שם את החדר שלו עם תיקים. אז אם היה שכן אכזרי, אז הוא זז יותר ויותר. אז זהו, ואני הייתי צריכה לבשל, לנקות, מה שאפשר לעשות.
ואת ילדה בת 7, בסך הכל ילדה קטנה.
כן, אבל אני עשיתי את הכל. גם אמא של ילדה, 12 ילדים, ואני שמרתי עליהם ובישלתי, ועשיתי הכל. היום אני לא יכולה לעשות את זה.
תהי בריאה. והתעללו בכם שם, התנהגו אליכם מאוד רע.
במחנה עבודה, זה סתם לשבת שם, וכל אחד יש לו תפקיד. אני הייתי צריכה לעזור לאמא שלי, אבל היא לא יכלה להשתחווה ליפנים, אז הם רצו להרוג אותה.
כמה זמן הייתם שם במחנה עבודה הנורא הזה?
אנחנו שם בזמן קצר, 6 חודשים אני חושבת משהו כזה. משהו כזה.
כן.
שמעתי אחר כך שהרגו אנשים ושמו את הראשים בכבישים. אבל אני הייתי קטנה. הדודה לקחה אותה.
הדודה לקחה אתכם?
כן, עד שאימא חזרה מבית חולים.
היחס של היפנים שם במחנה העבודה לנשים היה מאוד קשה. הם גם פגעו בנשים מינית?
בלילות באו להפריע לנשים, אז שמו סירים בזה, ולא יצאנו מהקמפ. פחדנו. וזהו, וכל בוקר עוברים בתור וסופרים אותנו. הייתה אישה אחת ש... שהיא הייתה בהיריון, והיא רצה ללכת לשירותים, אז באו לספור, חסרים ארבע, היא ואבא, כמה ילדים. אז היא יצאה מהקופה, מהשירותים, בול שיצאו שם, אז שמו אותה על הרצפה. התארכו על הביתים. זהו. כן.
דרכו לה על הבטן, על
האישה
בהיריון.
כן, לא יכלה לקבל ילדים אחר כך. זהו.
הם גם אנסו את הנשים?
They raped them.
כן. I just heard about it. יש דברים שמעתי אחר כך, שהפריעו לנשים בלילות. הייתה אישה באנגליה, שידע לדבר ביפנית, והיינו שקחתי לאמא לשירותים, ואמרו לה, קוציקה, קירה. אז זרקתי הכל והלכתי לקרוא לאישה. אז they stand up in the sleep and I don't know, I was so young.
הייתם שם חצי שנה במקום הנורא הזה, איך השתחררתם?
ואחרי שהיפנים הלכו, אז התחלנו חיים חדשים.
אבל עד היום את נושאת את הטראומה הזאת.
כן, נכון.
כל השנים. אי אפשר לשכוח.
תראי, באותו רגע לא ידעתי שום דבר. אני הייתי צריכה לבשל, בישלתי. הייתי צריכה לעשות דבר, עשיתי. למה ואיך, לא ידעתי. פשוט עשיתי מה שצריך. וזהו, עזרתי לאמא, עזרתי לאח שלי ולאחות שלי.
המשפחה שרדה את המקום הזה?
אבא היה במחנה שונה, פעם בשבוע נפגשים. הם עושים אוכל לחיילים שלהם, לטוב, וכל הקליפות וזה שמים למערך שלנו, ואם לא אוכלים, הורגים אותנו. אז
מה עוד הם היו שמים באוכל?
ג'וקים, אני יודעת מה, כל מיני דברים.
מסמרים גם?
אני לא יודעת, אחר כך אני שמעתי.
ספרי לנו, רחל, מתי הגעת לארץ ויש לך משפחה כאן והתחתנת?
אני קודם מסינגפור התחתנתי, רציתי ללכת לאנגליה, ואבא רצה למות בישראל, אז באתי לישראל.
מתי?
לפני 67. ואז התחלתי ללמד בבית ספר. אז החיים חזרו לטובים.
ספרי על המשפחה שלך כאן בארץ.
I have three children. אחד בלונדון, אחד בגולן, ובחולנד, איפה שרינה נמצאת.
ונכדים גם?
כן.
אני מאחלת לך בריאות.
תודה.
ותודה רבה שאת איתנו. תודה. ואת ניצחת אותם, את כל הרעים.
אוקיי.
Thank you so much. רחל, תודה רבה.
You're welcome.
תודה רבה.
תודה רבה.
ושלום לך, הממונה הארצית על תחום ניצולי השואה בסיוע המשפטי במשרד המשפטים, שרי ורדי.
שלום, אסתי.
קשה מאוד, שרי, להתאושש מסיפורה של רחל, שהייתה ילדה, במחנה העבודה, מחנה הכפייה של היפני בסינגפור.
נכון, נכון. באמת הסיפור של רחל, שהיא פנתה אלינו, זה היה סיפור מאוד קשה, ששמענו ממנה כמה שהיא סבלה במחנה בסינגפור. רוב הניצולים שמגיעים אלינו הם היו במחנות באירופה, וכאן זה סיפור שונה על סינגפור, זה גם לא מתחת הגרמנים אלא תחת היפנים שהיו איתם בשיתוף פעולה. היפנים נלחמו לצד הגרמנים, ושמענו את הסיפור, עורכת דין עידית קצב שמע את הסיפור בסיוע המשפטי ועורכת דין עדי שבות, והבנו שכאן יש משהו שאנחנו צריכים לנסות לסייע לה לקבל את הזכויות שמגיעות לה מהרשות לזכויות ניצולי שואה ומוועידת התביעות. ולמעשה זה תיק ראשון שפנו אלינו על מישהי שהייתה במחנה בסינגפור ועברה דברים כל כך קשים, כמו שרחל סיפרה עכשיו ושמענו את הדברים.
סיפור אחד מסינגפור, או שנתקלתם בעוד ניצולי שואה ששהו בסינגפור תחת שלטון הצבא היפני במהלך מלחמת העולם השנייה וסבלו שם מאוד ועכשיו מקבלים הכרה כניצולי שואה?
למעשה רחל הייתה הסיפור הראשון שהגיע אלינו, ואחרי שרחל זכתה בהוקרה בזכויות שלה, לא היה כאן אפילו הליכים משפטיים בבית משפט, אנחנו הגשנו, כמו שאמרתי, לוועידת התביעות, והיא קיבלה את הזכויות שלה משם, את המענקים, ובהגשת תביעה ברשות לזכויות ניצולי שואה.
איך יכול להיות, צערי? עכשיו זה יפה שזה מכירים בה ונותנים לה את הזכויות שלה, אבל איך יכול להיות ש... עשרות שנים אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי השואה, עוד אנשים פונים ומבקשים הכרה שהם לא קיבלו קודם לכן. האישה הזאת היא בת כמעט 85. איך עד עכשיו אף אחד לא סייע לה?
נכון, אז יש כאן שני דברים. דבר ראשון, יש מקומות שרק בשנים האחרונות הוקרו, למשל השנה הוקרה לראשונה בוקרשט כגטו פתוח, כלומר כל שנה יש הכרה בגטאות נוספים במקומות נוספים. המקרה הזה של סינגפור ותחת הכיבוש היפני הוא פחות ידוע לנו והוא פחות מכירים אותו לקבלת קצבאות, ובכל זאת ישנם מחנות וגם גטאות שהיו תחת הכיבוש היפני שניצולים מקבלים קצבאות.
אני מבינה שבמסגרת הזאת גם לוחמים שלחמו במסגרת הצבא האדום למשל נגד הצבא היפנית בחזית המזרח הרחוק קיבלו הכרה עכשיו כלוחמים בנאצים.
נכון, הגיעו לנו גם בקשות של לוחמים להכיר בהם כמי שהיה לוחם שנלחם נגד הנאצים או נגד עוזריהם, משתפי הפעולה, כלומר היפנים, גם הוא זכאי לקבל קצבה חודשית והטבות נלוות, וחשוב שבאמת אותם לוחמים שהגיל הממוצע שלהם הוא מעל גיל 95, שהם עסקו במה שמגיע להם, במיוחד שזה מדובר באנשים שהגיעו לארץ בגיל מבוגר, וברובם מתקיימים רק מקצבת ביטוח לאומי, והקצבה הזאת שהם יקבלו מהרשות לזכויות ניצולי שואה, היא מאוד מאוד משמעותית בשבילם, מלבד ההכרה גם בנרדפות שלהם. כמו בסיפור של רחל, יש כאן את העניין של ההכרה, שהנה אנחנו מכירים בנרדפות שלה, ואנחנו מבינים שמה שהיא עברה, זה הם דברים מאוד קשים, וזה חלק ממה שקרה במלחמת העולם השנייה, והנרדפות והרדיפה של היהודים, ומה שעשו להם. וגם החשיבות של הקצבה לחיים בכבוד.
שרי ורדי, הממונה הארצית על תחום ניצולי השואה בסיוע המשפטי, במשרד המשפטים, תודה רבה לך.
אני מאוד מודה לך, ומזמינה את הניצולים שהיו בסינגפור ובמקומות אחרים להגיע לסיוע המשפטי, וגם מי שבמקומות שכבר הוקרו, אנחנו נוכל לסייע לו ולבדוק, להעלות לו את הקצבאות.
מי שעוד נשאר איתנו.
נכון.
תודה רבה.
תודה רבה,
אחת וחצי, בית המשפט העליון קובע בפעם הראשונה כי רצח של בת זוג לעיני הילדים הוא רצח בנסיבות מחמירות, ולכן העונש על רצח כזה הוא מאסר עולם חובה. בפסק הדין גם כותב בית המשפט על תופעת רצח נשים שהחמירה בעת האחרונה, בעת הקורונה. מוד שפירה כתבנו למשפט שלום.
כן, שלום אסי, והסיפור הוא סיפור נורא, הוצאה להורג במעשה מזוויע, כך מכנה זאת אחד השופטים היום, סיפור על גבר שרצח לפני יותר משש שנים בנתניה את אשתו לעיני ביתה בת ה-17, עדלו איילין דקר למוות את אשתו, היו בהליכי גירושים, כאשר הבת שלה הייתה כאמור בדירה, מנסה למנוע את המעשה, וגם שכנה שהגיעה למקום לא מצליחה לעצור לבסוף את הרצח הנורא הזה. הרוצח מגיש עירור לבית המשפט העליון בעקבות הרפורמה בעבירות המתה, שנכנסה לתוקף ממש בין הכרעת הדין שלו ובין גזר הדין שלו, ולטענתו השינוי הזה היה צריך בעצם להיטיב איתו. אז הטיעון שלו נדחה, אבל מה שמעניין אותנו זו קודם כל הקביעה של בית המשפט העליון, שבפעם הראשונה הוא קובע שרצח אישה לעיני ילדיה זה מעשה אכזרי שמגדיר את הרצח לא כרצח רגיל, אלא רצח בנסיבות מחמירות, ולכן מאסר עולם הוא לא עונש המרבי שיכול בית המשפט לפסוק, אלא הוא עונש חובה שבית המשפט חייב לגזור אותו. וכאן מתייחס המשנה לנשיאת בית המשפט העליון השופט ניל הנדל, התופעה החברתית המדאיגה, כך הוא אומר בפסק הדין, של רצח נשים בידי בני זוגן, ואומר השופט הנדל כך, תופעה נפסדת זו, החוצה מגזרים וקבוצות חברתיות, גבתה את חייהן של 48 נשים בשנים 2016 עד 2020, מהן 13 נשים שנרצחו ב-2020, תופעה שהחמירה, כך אומר, עוד יותר מאז פרוץ מגפת הקורונה. בואי נשמע, לפני שנמשיך אולי עוד קטע אחד מהדברים שלו, את עורכת הדין אפרת גולדשטיין רוזן מפרקליטות המדינה, שבעצם ליוותה את עמדת המדינה בערעור הזה, הנה.
בית המשפט העליון קיבל את עמדת הפרקליטות, שאדם שרוצח את בת הזוג שלו בבית שלהם, לעיני הבת שלה, מבצע רצח שהוא אכזרי במיוחד ולכן דינו מאסר עולם. בית המשפט העליון קיבל את עמדת הפרקליטות שאדם כזה כופה על בת הזוג שלו סבל שהוא סבל בל יתואר מלבד הסבל העצום שבמעשה עצמו, משום שבת הזוג יודעת ברגעים האחרונים שלה שהבת שלה צופה בנרצחת. במסר חד וברור בית המשפט העליון אומר שהמציאות היומיומית של אלימות נגד נשים היא לא גזירת גורל ואסור לנו להשלים איתה. ומי שמבצע כן, מעשה שכזה, דינו מאסר עולם.
כן, ואומר השופט הנדל, כך הנה לנו אירוניה אכזרית. לצד התקדמות מסוימת בתחומים שונים לקראת שוויון מגדרי, יש כישלון מהדהד ומטריד בתחומים אחרים, ויש להיאבק נגד תופעות בהקשר הזה, בהקשר שהם קשורים לפן המגדרי בכל תחומי החיים, וכאמור הוא אומר כך, אלימות נגד נשים ורצח נשים אינה גזירת גורל ואין להשלים עמה. אסתי.
תודה, אמר, סיפור חשוב.
בבקשה.
אורל אלקלעי, שלום.
שלום, אסתי.
בבית משפט השלום בחיפה החלה עדותו של קצין המשטרה מואשם בגרימת מותו של הנער סלומון טקה לפני שנה וחצי בקירת חיים.
כן, וזו בפעם הראשונה שאנחנו שומעים את קצין המשטרה מוסר את עדותו על מה שהיה, על תחושותיו. אבל עוד בטרם מגיעים הוריו של סלומון טקה ובני משפחתו, מלווים גם על ידי ייעוץ משפטי ותומכים, נכנסים לאולם הדיונים, וקצין המשטרה נכנס תחת הבטחה כבדה מאוד, הוא לא נכנס עד שהשופט לא נכנס, והשופט זייד פלאח הורה להכניס אותו, וככה אפשר גם לכלי התקשורת לצלם אותו. בתחילה תובע מחש אמר, לא ייתכן שלא נראה את פניו, מאחר והם עומדים כחיץ בין קצין המשטרה לבין משפחת טקה, שהם למעשה לא יכולים לראות את פניו. אבל הם שומעים את עדותו, והמשפט המעדת כאן מבית המשפט, שאומר קצין המשטרה, היום המזל הטוב שלי הוא המזל הרע של סלומון טקה. אם לא אני, אם זה לא היה הוא, זה היה אני. הוא אומר, רגמו אותי באבנים, אני חששתי לחיי, מי חשב בכלל, לא רציתי לפגוע בשערה משערות ראשו של אף אחד מהנערים, הם היו תחת השפעת סמים, גם בגילופים, הם זרקו לעברי אבנים, הראיות הם הפציעות המרובות על גופי, השברים שהיו על גופי, אני שלפתי את הנשק לאחר שהזדעיתי בפניהם, ואמרתי להם שאני קצין משטרה, ואמרתי להם להוריד את האבנים מהיד, הם לא נענו, הם המשיכו לרדוף אחריי, עם האבנים, לידות אבנים, אני יריתי כלפי הרצפה, לא חשבתי, לא חלמתי שזאת תהיה התוצאה, שנטל של קליה יפגע. אני גם כיוונתי למקום אחר, למרות שכשקצין משטרה חש באיום, או איש משטרה, על פי חוק הוא יכול לראות לעבר מסה, לעבר הגוף, בכדי לנטרל בחרתי שלא לעשות, למרות שמשפחתי הייתה צמוד אליי. כרגע יש חקירה נגדית של תובע מחש, שאני חייבת לומר שברגע שקצין המשטרה אמר שהוא איבד כל אימון במחלקה לחקירות שוטרים, הייתה כאן איזושהי קפיצה מהצד של התביעה של מחש, וכך גם החקירה הנגדית נשמעת. אם כן, זו הפעם הראשונה שאנחנו שומעים אותו, ואנחנו יכולים לומר שהוא אומר, עד היום לא חזרתי לביתי, תחת ביתי הייתה שמירה קפדנית מחשש ממידע מודיעיני שרוצים לשרוף את הבית, לא חזרנו לגור שם, וחיי אינם חיים. זו העדות שלו, וידיים נשמעת, וכרגע החקירה הנגדית.
אורלי, תודה רבה.
תודה.
חוזרים לשלג, קודם כל עדכון מצפת, ברק פגש שם בבית, אין נפגעים, ראינו איזה סוג של שריפה קטנה בחזית החיצונית של הבית, ככל הנראה מפגיעת הברק, אבל כאמור אין נפגעים. עכשיו לכנסת כאן בירושלים, זאב קם, שלום.
שלום, אסתי, צהריים טובים.
גם הנבחרים שלנו צפויים ליהנות היום מפתיתי השלג שיגיעו לירושלים, וזה אומר שזה משפיע באופן ישיר על עבודת הפרלמנט, פחות עבודה ויוצאים יותר מוקדם הביתה?
ממש ככה, יום רביעי זה יום עמוס, עם הרבה מאוד הצעות חוק טרומיות, בדרך כלל נשארים פה עד ערב לילה, אבל מה ששמונה חודשים של עימותים מאז שהוקמה הקואליציה הזו לא הצליחו לעשות, מצליח לעשות אירוע שלג אחד, וזה להביא את הקואליציה ואת האופוזיציה להגיע להסכמות. תראי, יש פה טראומה, אסתי, צריך להגיד את האמת, יש פה חברי כנסת שמכירים סיפורים מאירועי שלג שהיו פה בעבר, בשנים עברו, שפשוט תקעו את החקים בתוך המשכן בלי שום יכולת לחזור הביתה. אני מזכיר לך, הכנסת בירושלים, אבל החברי כנסת הם מגיעים מכל קצוות הארץ, צפון, דרום, מרכז, והם ממש פוחדים, אפילו בלחץ אמיתי מהאפשרות שכשיתחיל השלג ויתחילו לחסום ולסגור כבישים, הם פשוט יתקעו בירושלים במקום להגיע לסוף השבוע הביתה, וזה מביא את הקואליציה ואת האופוזיציה לככה בליץ מהיר של שיח ודיונים, ומצליחים להוריד כמעט את רוב סדר היום. השאירו כמה הצעות חוק טרומיות, דיון קצר על יום הזיכרון לשואה הבינלאומי, אבל בגדול זה יום ככה, יום, לא רוצה להגיד סטלבט, אבל יום הרבה יותר קל ורגוע פה בכנסת. הנה התחושה גם של הקואליציה, גם של האופוזיציה, שמחה רוטמן מצד אחד, גבי לסקי מצד שני, על יום השלג שצפוי לעבור על המשכן. הנה.
אחרי שאתמול הגיעו להסכמות כמעט גורפות קואליציה ואופוזיציה, אז עכשיו ההסכמות גורפות גם היום, אולי אפילו גורפות שלג, נצא קצת יותר מוקדם, נשחרר גם את עובדי הכנסת שלא יתקעו בשלג, מי שגר רחוק, בצפון, בדרום, בערי המרכז, שיוכלו לצאת מוקדם, גם היום הסכמות קואליציה ואופוזיציה. והביתה.
כשהייתי יועצת פרלמנטרית צעירה בממשלת רבין, אני חושבת שבשנת 1992 היה אירוע שלג ממש ממש רציני בירושלים, והיה צורך לחלץ את החקים מהמשכן. לכן נדמה לי, כדי לא לחזור על האמרות האלה, החליט יו"ר הכנסת לשחרר את החברי כנסת היום מוקדם. אבל שלג בירושלים זה תמיד אירוע מיוחד.
אז את רואה, סוער בכנסת, אבל רק בהקשר של מזג האוויר, אסתי הפעם.
שיהיה כזה תמיד. תודה, זאב.
תודה.
עכשיו נדבר קצת על מילים של חורף. רונית גדיש מצטרפת אלינו. רונית, שלום.
שלום.
ראשת המזכירות המדעית, האקדמיה ללשון העברית. מאיפה אתם ממציאים את כל המילים האלה? כי קיבלתי כאן רשימה של מילים. חשבתי שאני יודעת עברית עד היום.
כולם מהתנך. רוב. הרשימה שקיבלת, אני מניחה שהרוב מהתנך.
אז זהו. אז בוא נתחיל עם המילים של לי נשמעו הכי משונות, ואולי הראשונה בהם היא חשרה?
כן, יש מילה כזאת בתנך. בשירת דוד, יש ארבע מילים, חשרת מים עבי שחקים. יכול להיות שגם מי שנתן את הגרסה השנייה בתהילים, לא הכיר את המילה חשרה, אז הוא כתב חשכת מים. אז הנה, את רואה, את לא היחידה שלא מכירה את המילה.
חשרה זה ענן?
כנראה.
זה נקבה? זו מילה בנקבה?
כן.
ראיתם את החשרות היום בשמיים?
כן, חשרות.
חשרות?
אולי את מכירה, השמיים התחשרו, עננים שגם אומרים התקשרו שמיים באבים, זה בלשון חז"ל.
בחיים לא שמעתי, התקדרו, אני שמעתי התקדרו, לא התחשרו.
נכון, אז יש גם התחשרו, מתברר.
אז חשרה זה ענן.
יש עוד כמה.
מה זה על עול?
על עול זה רוח, כנראה מהמילה, זה רוח, מין שיבולת כזאת של גוף אוויר שנע סביב עצמו בתנועה מהירה. כאילו האוויר עולה, כנראה, זאת המחשבה.
ומה זו שיגיד?
יש עוד כמה מילים של עננים, סתם.
עוד עננים, עוד סוגי עננים, כן?
יש ענן, עננה, אב, ערפל, המילה ערפל במקרא היא גם ענן.
טוב, אבל אלה פשוטים, רונית.
אבל לא ידענו, אריס, ידעת, אריס.
אריס, איך כותבים?
עריף עין רש פי, כמו יוד פי, כמו יערוף כמטר לקחי. זה אותו שער של ערפל.
כן.
עכשיו, זה יפה, מעניין שבסופו של דבר, המילה הראשית שאנחנו משתמשים בה ביום-יום היא ענן. אף על פי שיש לנו באמת מבחר מאוד גדול. אז פה ושם משתמשים באב, והמילים האחרות, עוד מילה, כן, זה נשיאים. כן, נשיאים ורוח
עין. כן, וגשם
עין. זאת אומרת, יש נשיאים, כלומר עננים, יש רוח, אבל גשם, כלומר, הדבר עצמו, כן, שאנחנו מחכים לו, עין, זה הביטוי. אז המילה נשיא היא גם ענן, אז יש לנו מבחר יפה.
מילים של שלג? שלגית?
אז זהו, השלג, אז יש לנו ככה, קודם כל המילה שלג, שהיא די, זאת אומרת, אפשר למצוא אותה במקרא, הרבה פעמים כדימוי ללבן, כן, צרת, שהיא כמו שלג, אבל גם שלג, השלג עצמו, ויש פעם אחת איזה פועל, איזה פסוק מאוד סתום, לא מובן, יש הפועל תשלג, כלומר תשליג, אז מזה יש לנו מושלג בעברית של ימינו, אבל גם ליד מושלג, אפשר להגיד יום מושלג, אפשר גם להגיד יום שלוג.
יום שלוג?
זה המונח הרשמי.
נהדר, אני הולכת לסיים את המשדר עם זה, עם היום שלוג.
שיהיה לכם יום שלוג.
כן, כמו שלוק.
כן, ויש גם המילה שלוגית שחידשו בימינו.
זה דומה לשלולית, שלוגית.
בדיוק, אז שלוגית זה שלולית של שלג, זה לא דבר כל כך נחמד, אף על פי שהמילה היא נחמדה, כי זה השלוליות האלה עם השלג כבר
והבוץ הזה.
הזה, הלא נעים הזה, אז זה שלוגית. כן, אז יש פה...
יש פה לא מעט מילים, יכולנו עוד להמשיך לדבר, אבל הזמן תמיד קצר ממה שאנחנו רוצים, שיהיה לנו יום שלוג.
שיהיה יום שלוג, בעיקר לילה שלוג, ושבבוקר נקום, נראה את השלג, ושהוא יימס מהר, זאת דעתי הפרטית, אני אוהבת שלג, לא עליי.
סוף סוף אחת שמודה שהיא לא אוהבת שלג, היום כולם מורה אוהבים שלג. אבל אני אוהבת, אז הנה יש לנו איזון, רונית גדיש, ראשת המזכירות המדעית, האקדמיה ללשון העברית. איזה פחד זה לדבר איתך, כי אני חושבת על כל מילה.
למה, דווקא הרגשת ממש בנוח נראה לי.
תודה רבה לך.
שלום, שיעבור בשלום.
כן, ובכיף. ספורט.
כאן רשת ב'. ספורט.
יום שלוג לך, ליאן וילדאו.
צהריים שלוגים.
שלוגים לך, אבל בבאר שבע בטח לא יריד שלג.
לא, לא.
אבל קר.
שלג. קר, כן, היא שמש שקרנית, כמו שאת אוהבת לכנות אותה.
כן, נוחלת אפילו כבר הגזמתי למה.
כן, אבל אנחנו כן בענייני שערות, וכן בענייני שערות בירושלים, אבל שערות ספורטיביות, אנחנו מדברים על ביתר ירושלים, אתמול נגענו בזה בכמה מילים, היום אנחנו מרחיבים, ומה שציפינו אכן קורה, ראשית המועדון מודיע היום לשלושה שחקנים זרים, מרקו ינקוביץ', אדווין ג'סי וקאם סומרה, שמשוחררים מהקבוצה חד צדדית בעקבות מה שמוגדר כתוכנית הבראה, אין כסף פשוט לשלם להם, זה נורא פשוט. מגיעים גם נציגי ארגון השחקנים והשחקניות לאימון, ומדברים עם השחקנים, מחתימים אותם על מסמכים כדי לעמוד איתם בקשר משפטי, לדאוג לשחקנים, כי הולכים אל עבר סיטואציה לא ברורה, שלא ברור אם יהיו מזכורות בחודש הבא. העניין הזה גם מגיע, אגב, יגיע לפתחה של הכנסת. חבר הכנסת אופיר כץ יוזם דיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט בסוגיה הזו, במשבר של ביתר, הוא עד ביתר מתברר, והוא אומר, אני רוצה לנסות למנוע את קריסת הקבוצה, ומי שהכי מנסים למנוע את קריסת הקבוצה הם האוהדים עצמם, שבכל מיני יוזמות של גיוס כסף, גיוס ממון, מנסים ליצור מצב שלפחות את העונה הזאת אפשר לסיים. ואיתנו אחד האוהדים, איש התקשורת, נדב שטראוכלר, שלום נדב.
אהלן חברים, מה שלומכם?
שלומנו טוב, בסדר? מה שלומכם? זה השאלה.
כן, מה שלומכם?
שלומנו מודאגים, שלומנו מודאגים. אנחנו נמצאים, אוהדי ביתר נמצאים כרגע מאות אלפי אנשים, אוהדי ביתר בכל הארץ, מצפון והדרום, נמצאים פשוט בשוקת שבורה. אנחנו נמצאים בנקודה שהמועדון ממש על פי תאום, ואנחנו הבנו שאנחנו חייבים לקחת את גורלנו בידינו. למעשה, ביממה האחרונה, בעבודה של כמה וכמה אנשים טובים, מוכרים יותר ופחות, בעצם קמה התארגנות מחדש, התארגנות שנסגרה ב-2012, בעצם עמותת האוהדים של בית"ר ירושלים, מתוך כוונה לצאת, ואנחנו יוצאים ב-24-48 שעות הקרובות, רק יש השלמות טכניות ומשפטיות וכולי, יוצאים בעצם במבצע גיוס כספים, סוג של Head Start, להפעלת המועדון, בעצם בשני תהליכים. התהליך הראשון הוא שאנחנו חייבים להזרים באופן מיידי, דיברת ליאן על שחרור השחקנים וכולי, הכיוון הולך למצב שאם לא יקרה משהו דרמטי, שאותנו
לא יהיה מה להציל.
לייצר, נכון מאוד, אתה מאוד צודק, וגם לוחות הזמנים, כפי שאתה יודע, מאוד מאוד קצרים, אנחנו בשבוע קריטי, כי חלון העברות מסתיים, ואז בעצם אנחנו מגיעים למצב של סוג של חדלות פיראון וחוסר יכולת לשלם משכורות, וגם חוסר יכולת בלרכוש שחקנים חדשים, ואז...
אז בוא נדבר במספרים, נדב, אתם מדברים בעמוד שלה, שכבר קם, של אותה עמותת תועדים, על מיליון שקל שאתם כבר יכולים לגייס, אתם מחפשים גם איזשהו מאצ'ינג, איזושהי השוואה מאיזשהו איש עסקים גדול, כדי להגיע לסכומים נכבדים שיכולים באמת לממש את המטרה הזו.
אתה מדייק מאוד. אנחנו למעשה, מהרגע שיצאנו אתמול בקריאה, ואני חייב להגיד לך באופן אישי, הטלפון שלי מומטר, מועדי ביתר, בכל רחבי הארץ של איך וכמה. אני רוצה לקחת חלק, אגב, גם של אוהדים שהם לא עדי ביתר, אבל מבינים את החשיבות של ביתר ירושלים כסמל וכקבוצה חשובה בליגה הזאת, שזה דבר מדהים וזה הדדיות מרהיבה, ואני ממש מרגשת בקרב קהלים וקבוצות אחרות. וכרגע אנחנו בעצם, היעד שלנו להשיג כמה מיליוני שקלים, כבר על הפתיחה הצלחנו להשיג סכום של מאות אלפי שקלים שנושק, כמו שאתה אמרת, על המספרים האלה, ואנחנו מאמינים, גם בשיח שאני מנהל באופן אישי והחברים תוך כדי, עם כמה
לא הזכרת גורמים... אגב את החברים, יש חברים עם פרופיל תקשורתי גבוה, אבנר נתניהו, הבן של ראש הממשלה לשעבר, אנשים כמו מיקו ג'מאל, שהוא כוכב בובה של לילה, אנשים שיש להם קשרים גם בחלונות הגבוהים כדי לנסות להביא לכם אנשי עסקים שיסייעו.
אתה מאוד צודק, ואנחנו כולנו שמים את טובת ביתר לנגד עינינו לפני כל דבר אחר, אין לנו שום אספירציות להשתלט על המועדון או כל מיני דברים כאלה, אנחנו באים להציל את המועדון. אנחנו מאמינים שאם אנחנו נצליח לגייס בשבוע הקרוב כמה מיליוני שקלים, יש לנו את הדרך ואת האפשרות לייצר, כמו שאתה אמרת, סוג של מאצ'ינג, דולר לדולר, או אולי אפילו שני דולרים לכל דולר שנביא או לכל שקל לצורך העניין, וזה יכול להתקרב לסכום שיוכל פעם אחת להציל את ביתר כרגע מפירוק ומחדלות פיראון, ופעם שנייה להיכנס לתוך סיטואציה של רכישה, ובעזרת השם עד סוף השנה להעביר גם את המועדון לידיים הבאות ולמקום טוב יותר.
נדב שלאוכלר, מיוזמי הסיפור הזה של ניסיון ההצלה של ביתר ירושלים,
תודה.
תודה רבה חברים, ויאללה ביתר, שיהיה לנו בשורות טובות.
ויאללה שיהיה שלג, תודה רבה. תודה עליה, תודה נדב, פרסומות ותכף תרבות.
כאן רשת בית. תרבות.
דורית מזרחי, אסף רב שלום.
צהריים טובים וקפואים, אסתי.
כן, מושלגים. יום שלוג.
עוד קצת, אבל במיוחד לקור הזה הבאתי ספר חדש, מחשבות הנפש שמו, ספר ביקורים של הסופר, עכשיו אפשר גם לקרוא לו סופר, אמיר איסה, שלום אמיר.
שלום.
אסתי ודורית.
אהלן.
יש הרבה דרכים להציג אותך, אבל איך היית מציג את עצמך?
הייתי מציג את עצמי כבן אדם, לפני הכל ואחרי הכל, כבן אדם, שאוהב לכתוב, שאוהב יצירה, שאוהב תרבות, שאוהב שירה, שאוהב ספוקן וורד, שאוהב תיאטרון, אוהב קולנוע, רבות
וגם סופר עכשיו.
כן.
למה בחרת את השם ספוקן וורד לספר?
למה בחרתי את השם? השם מחשבות הנפש זה השם.
הבנתי, מחשבות הנפש זה השם, והספוקן וורד זה הסוגה.
זה הסוגה, שהטקסט כתוב בו.
של שירה מדוברת.
נכון. תקריא לנו? בספר זה קצת מאתגר לעשות שירה מדוברת, כי זה טקסט כתוב, אבל בכל זאת.
אז תעשה לנו ספוקן וורד, כיוון שהספר לא לידי, תספר לי.
כן. אז אני נוצרי, אני יהודי, אני גבר, אני סטרייט, אני בן אדם, אני מלא בטוב, אני יודע לאהוב, אני קשוב וטוב לב, אני לא עוזב את המקום שבו אני נמצא, אני הוא אני, אם אין אני לי מי לי, אני מצחיק, אני כדורגל, אני קלפים, אני זרמים, אני מפלים, אני צמרות העצים הירוקים, אני האדמה הלכה והקרירה, אני בצורה, אני כדור, אני סיפור, אני ספר, אני אהבה, אני עצב ושמחה. אני עצב ושמחה ושנאה לרע, כן.
אתה תרבות היא נכס, תרבות עוברת בקלות במכס, תרבות היא עולם מלא ביצירה, באומנות, באמינות, בחינות, בשכל וברגש, תרבות חוצה לאומיות, תרבות היא זכות. הנה, גנפתי לך מהספר.
ככה אסתי עשתה spoken word.
זה כיף.
תספר לנו איך נולד הספר.
אז הספר נולד בעצם מהחלטה שלי, ששמרתי למה שהשירים האלה, למה שהקטעים, הגיגים שאני הייתי מתה לכתוב בשנה וחצי האחרונות, ואפילו יותר, עוד לפני הקורונה בכלל, והייתי נוטה לכתוב אותם בפייסבוק, ואמרתי חבל שזה יישב ככה, ורק החברים שלי הקרובים יראו את זה, ואני רוצה ככה, חשוב לי לחלוק את ה... את ההגיגים ואת המחשבות ואת המעמקי הנפש שלי, גם כזהות היברידית, מה שיש לי זהות היברידית, שהיא גם וגם, אפרופו זום וכיתה ירוקה, וכן, אז חשוב לי ככה היה להוציא את הדבר הזה לאור, וזה מאוד מרגש באמת להוציא דבר כזה מפרי עתי, ומה שנקרא חלק ממני, זה... זה מאוד מרגש.
זה ברור מאוד במשפחה שלך שכל אחד יעשה משהו אומנותי, זה חובה. מי שלא מכיר, ליר ושון האחים שלך הם שחקנים, ההורים שלך מייסדי תיאטרון אלמינה שביפו. משפחה מאוד מאוד יצירתית.
נכון, נכון. לא הלכתי רחוק, אם כי בתחום הלימודים שלי אני לומד תואר ראשון בממשל בחברה ופוליטיקה. ותקשורת פוליטית, אז באקדמית תל אביב יפו, אז כן, זה
אומנם הלכתי
קצת, כן, אבל זה התרבות והכתיבה היא חלק ממני, גם ההורים עזרו פה ושם בכיוונים ובעריכות ובכל מיני שפצורים כאלה ואחרים.
אז רק נגיד שאת הספר אפשר לרכוש בהוצאת ניב, או לפנות אליך בפייסבוק, מחשבות הנפש, המון בהצלחה, מיריסה.
בהצלחה. מחשבות הנפש, זה הספר. דורית, תשלחי לי שאקרא אותו גם.
אני שולחת לך כבר.
אמיר, תודה.
תודה לאמיר, אנחנו לא יכולות שלא להתייחס למזג האוויר הזה, ולסיים ככה עם שיר מחייך, נקדיש אותו לילדים הירושלמים שממש מחכים לשלג, ובכלל לכל הילדים מתוך הסרט לשבור את הקרח, פרוזן, רוצה לבנות איש שלג, אסתי?
בטח, תבואי.
חג שלג שמח, בטח שאני אבוא.
רוצה לבנות איש שלג. לא שיחקתי איתי מזמן אנחנו כבר לא מתראות כמו שתי זרות כאילו את לא כאן שיחקנו פעם יחד
יפעת וייס עורכת בחצי היום בהפקה אורנה ברוכמן ורחלי לוי לריסה בלטר קאץ וקרן בר תודה רבה לכל הצוות אני אסתי פרס בן עמי יום שלוג לכם תשברו את הקרח תהנו מהשלג שמרו על עצמכם ושלום